שלושה שיודעים. שלום לכם, היסטוריה אזרחית בחלל. אתמול בערב המיליארדר הבריטי ריצ'רד ברנסון המריא לראשונה עם רכב החלל של חברת וירג'ין גלקטיק למשימה בגבול האטמוספירה, 88 קילומטרים, זה הגובה, והוא נחת בשלום בכדור הארץ. כולם נחתו בשלום, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר שמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. המרוץ האזרחי לחלל, המיליארדר ריצ'רד ברנסון, בין הכמעט 71, טס אתמול לגבול לחלל יחד עם עוד 5 נוסעים, וכולם שבו בשלום לכדור הארץ. מיליוני אנשים צפו בהמראה ההיסטורית מניו מקסיקו, בערוצי הטלוויזיה השונים, ברשתות החברתיות. השישה הגיעו לגובה של 88 קילומטרים, וכאמור נחתו בשלום. מיד כל הפרטים על הטיסה ההיסטורית לחלל. ועוד עניינים, קורונה, האם תסמונת הפוסט-קורונה היא הפיברומיאלגיה החדשה, תסמונת כאבים כרונית? גם בכך נעסוק. רמת המורכבות והתחכום של מערכת החיסון לא בהכרח עלתה במהלך האבולוציה. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית. מפתיע, גם בכך נעסוק. וגם מנגנון חדש של מוות תאי נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן, מיד על המחקר ועל הקשר שלו לסרטן ולמחלות ניווניות. וגם ממצאים בסין מאיימים לטרוף את הקלפים בכל מה שקשור לתורת האבולוציה שלנו. וכשמתחשק לנו לנשנש, מה גורם לנו להושיט יד אל ממתק זה או אחר ולא לתפוח? גם בכך נעסוק. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל.
Three, two, one. Release, release, release. Trim complete. Unity is pointed directly up and heading to space. Things are looking great. We are 25 seconds into the burn now, approaching Mach 2. Remember the day, remember where you are, and remember who you shared this with, and remember the name Virgin Galactic, because today, space is virgin territory. The culmination of a life's work, more than a half a century since the world rejoiced in and was transformed by humans leaving planet Earth, Sir Richard Branson fulfills his long-held dream of experiencing space with his crew.
אז המיליארדר ריצ'רד ברנסון, בין הכמעט 71, המריא אתמול לחלל במטוס החלל הרקטי של וירג'ין גלקטיק, החברה שבבעלותו יחד עם עוד 5 נוסעים, ובכך הוא הקדים ב9 ימים את מייסד אמזון ג'ף בזוס, שאמור לצאת גם הוא לחלל, ועוד כ9 ימים בחללית ניו שפרד של חברת בלו אוריג'ן שבבעלותו. הטיסה ארכה פחות משעתיים, המטוס הגיע לגובה של 88 קילומטרים, וכולם נחתו בשלום. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ערן שנקר, רופא חלל ומנהל רפואי במכון לרפואת חלל ותעופה. שלום.
שלום לכם.
רגע לפני שנדבר על הגיל שלו ועל מה צריך כדי לעמוד בטיסה כזו, 88 קילומטרים זה כבר נחשב חלל? זה לא 100 קילומטרים?
יפה מאוד. אכן מלחמות רבות כנראה יהיו עוד בשאלה אם הוא אסטרונאוט או לא, ואם הצוות שהוא לקח איתו הגיעו לחלל או לא. לפי הפיזיקאים, קו קרמן מתחיל ב-80 קילומטר, אם כי 90% מאנשי המדע חושבים שזה 100 קילומטר. זה נכון שאין קו אחד כמו בלון, שאתה עובר אותו ופק הגעת לחלל, זה משהו הדרגתי. אז ה-space begin, מה שנקרא, החלל מתחיל ב-80 קילומטר, ואכן הוא חצה את הרף הזה היום בטיסה מדהימה, ועוד נדבר עליה, והוא הביא אסטרונאוט של נאסה שיחתיר אותו עם כתר האסטרונאוט, אותו ואת שאר חברי הצוות, ויש לנו אכן אסטרונאוטים חדשים, אם כי אסטרונאוט היא מילה שעד היום סוכניות חלל נתנו, לא אסטרונאוט שיש לו את הזכות, והרבה יגידו שזה לא המאה קילומטר, ויותר מכך זה אסטרונאוט של 5 דקות, וגם כך אולי נדבר.
אוקיי, מעניין מאוד. עבור ההדיוטות שאנחנו שומעים כמובן על הטיסה הזו, מבינים שמדובר בטיסה היסטורית, שכן מדובר בטיסה מסחרית ראשונה לחלל, אבל מה באמת מיוחד במשימה הזו של ריצ'רד ברנסון?
אני חושב, אני גם צפיתי בכל השידור והתרגשתי אמיתי, הרגשתי כאילו אני רואה את הטיסה של האחים רייט. לא פחות. באמת לא פחות. אם כי דיברתי על החמש דקות וכן אסטרונאוט ולא אסטרונאוט. עד היום המראנו לחלל בעזרת רקטה בליסטית שעליה שמנו כמה אנשים שנקראו אסטרונאוטים, כי הם הגיעו באמת מאוד רחוק ושהו גם בתחנת חלל והגיעו אפילו לירח. נכון, מכובד, מדהים, אבל מצריך לבנות עוד חללית ועוד חללית ועוד חללית. עברנו לתקופה של מעבורות חלל שמצמידים אותם לאיזה טיל בליסטי עם שלושה חלקים, שגם הוא צריך לבנות כמו אחד אחרי השני. ועברנו לדור של הדרגון, שזה בעצם איזשהו דבר מאוד דומה, שנוחת עכשיו כבר לא כמעבורת חלל, כי הייתה מסוכנת, אלא בעצם למה שהיה נהוג עוד פעם בשנות ה-60, ב-70, שזה קפסולה באוקיינוס, וממנה לוקחים אותה לאונייה ויוצאים גם שלושה אסטרונאוטים, וכל זה התפתחות נהדרת. הפעם אין בעצם שיגור רקטי. יש מטוס גדול מאוד שממריא לחלל, ובגובה 46,000 רגל משחרר קפסולה, רב פעמית. אני הייתי אומר דאון חלל.
וואו,
אבל הוא לא
אוקיי.
בדיוק דאון חלל, אלא יש לו רקטה שמגובה של 46,000 רגל ומהירות של 300 מייל, מצליח אחרי שהוא מתנתק לקחת את הרקטה שהוא פותח למהירויות של 3 מח, ותוך 3 דקות לחצות לא את 100,000 רגל ולא את 200,000 רגל, אלא להגיע ל-280,000 רגל. וואו.
ומה היתרון בשיטה הזאת? זאת אומרת, מה היתרון של מטוס כזה על פני טיל שמשוגר בדרך הקונבנציונלית כפי שאנחנו מכירים?
היתרון הראשון, שהדבר הכי קשה זה הרי להילחם נגד כוח הכבידה בגובה עד 10,000 רגל, עד 20,000 רגל, עד 30,000 רגל ועד 40,000 רגל, וכל זה שעולה המון המון דלק ואותו צריכים לסחוב, ואז יש רקטה והרקטה גדלה, צריך מנוע גדול, אז את 40,000 רגל הראשונים חסכו. משהו אחר לוקח אותו מטוס לגובה של 46,000 רגל, ומשחרר אותו כבר להמשיך את העוד 240,000 להגיע לחלל. והוא חוזר כמו דאון, יכולים למלא לו דלק רקטי, למלא קצת דלק במטוס שלקח אותו, והנה עוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה. בעצם מדהים, אין שיגור רקטי, אין איזושהי חללית, אין מעבורת חלל, וגם אין נחיתה באוקיינוס שצריך את הקפסולה הזו לחפש ולאסוף, אלא ממריאים משדה תעופה, יוצאים לחלל וחוזרים לאותו שדה תעופה, דרך אגב כל זה, בגדול ב-15 דקות מהנטישה הזו מהמטוס M.
רגע, אז איך התבצעה הנחיתה? זאת אומרת, הייתה שם קפסולה ואז מה?
זה נראה כמו מטוס, ומטוס יותר גדול. והמטוס היותר גדול, במקום שיש לו איזה מכל דלק מתחת לבגחון, יש לו מטוס קטן. המטוס הקטן הזה, שזה הספינת חלל, אותו מנתקים, הוא יוצא לחלל וחוזר כמו דאון, כי כבר אין לו מנוע. ולכן שהוא חוזר אחרי 15 דקות, סך הכל, מחפש את המסלול ממנו, אמרי המטוס M שלו, ונוחת. נחיתה רגילה על מסלול, מדהים. באמת מדהים.
אתה רופא חלל, ננצל את העובדה שלא רק מבין בחלל, אתה גם רופא, אתה בדקת אסטרונאוטים וכו', בגיל 70, כמעט 71, בעוד שבוע הוא חוגג ריצ'רד ברנסון את גיל 71, לא מסוכן לצאת לחלל או שלא ממש, שזה בסדר?
3 תשובות. אחת, מסוכן מאוד, אבל מסוכן מאוד גם לצאת בגיל 30 לחלל. החלל, דבר עדיין מאוד מסוכן, גם בשיטה הזו, בטיסה הראשונה של אותו כלי, הפסדנו את הטייס, את האסטרונאוט שניסה להגיע לחלל בטיסת ניסוי, ולכן זה מסוכן מאוד. תמיד היה ותמיד כנראה גם יהיה. בטח של רקטה מלאת דלק, כמו גם הדרגון החדש, יכול להיות שפה דווקא המערכת בטוחה יותר. אם שאלת גיל 70, אני נזכר במשימה של קולומביה, לא עם אילן רמון זיכרונו לברכה, אלא משימה קודמת, STS-80, ב-1996, שישבתי במישן קונטרול, והייתי חלק מצוות המשימה, בה היה אסטרונאוט ג'ון גלן. ג'ון גלן, אחד מהאסטרונאוטים הראשונים שהקיף את כדור הארץ, נהפך להיות סנאטור, וחזר בגיל 80 לטוס בחלל, נכון, עם קרדיאל. עם רופאת טק, עם קרדיולוגית צמודה, אסטרונאוטית רופאת חלל שהייתה לצידו, ואכן בדקו באותה תקופה, כבר לפני 30 שנה, האם אנשים מאוד מבוגרים, שהם כמות העצם והשריר אצלהם עם אוסטופרוזיס, יכולים לטוס לטיסה ארוכה של מעל שבועיים, ואפילו לשעות בתחנת חלל. כל זה אכן ג'ון גלן ביצע במעבורת החלל, והנה פה יש לנו אדם בן 70, שאני חייב להגיד שראיתי אותו קופץ ורץ אחרי הנחיתה, אני לא יודע אם אני מסוגל בכושר, והוא הגיע אפרופו לטיסה, בטיסה מאוד מוקדמת של הבוקר בניו מקסיקו, ברכיבה על אופניים. זאת אומרת, התעורר, אכל איזה ארוחת בוקר, יצא ברכיבה על אופניים, והגיע לטיסת חלל הקצרה, ואחר כך צהל ורקד ורץ. אז אכן כנראה האדם בריא מאוד, שומר על עצמו, ואם מסתכלים על ההיסטוריה שלו, לוקח סיכונים מפה ועד הודעה חדשה, בכדורים פורחים, התרסק לא פעם, איש מעניין מאוד עם חזון, חלום, שמקשים את זה גם על עצמו.
טוב, אנחנו בעידן שבו אנחנו מתייחסים תמיד לתחבורה, מחפשים את התחבורה הציבורית, האם תהיה בעתיד תחבורה ציבורית גם לחלל, או שנגזר לנו או להרוויח המון כסף, לא יודע מה, אולי אני צריך להשתפר בסטנדאפ כדי לעשות הרבה כסף, ורק אז אוכל לקנות כרטיס לחלל. זה נחלת חלקם של עשירים בלבד?
אז זה השינוי שבאמת מדהים. קודם כל, הוא הצליח ללכת ל-FAA, לרשות התעופה האמריקאית, ולהגיד לה, אני לא מדינה, אני לא סוכנות חלל כמו נאסא, אני רוצה שדה תעופה שלי, מסחרי, לחלל, כמו נדבג לחלל. דרך אגב, יש לנו, פלמחים הוא בסיס החלל שלנו, משם היום כבר ניתן לומר, משגרים מערכות גם לחלל, לא אנושיות, והוא בא ואמר, אני, יש לי טרמינל, והוא בנה טרמינל, ממש את הספייספורט המסחרי, וקיבל אישור מרשות התעופה האמריקאית, שיכול לקחת אנשים, למכור להם כרטיסים, ולקחת אותם לחלל. ופה ההבדל, בתחילת שנה הבאה, יוצא ישראלי נוסף לחלל, ואני מאוד שמח לקחת חלק בפרויקט רקיע, משימה מדעית, עם 8 מערכות רפואיות ביולוגיות שנבדוק, עם האסטרונאוט הפרטי, איתן סטיבה, טייס חיל האוויר, ששילם הרבה מאוד, על מנת לייצג את כולנו, ובאמת תורם את כל החלק הגופני שלו, שנוכל לבצע ניסויים וללמוד. מה שונה בטיסה הזו, שהיא קצרה, איתן ישעה בתחנת החלל במסינה של 8 ימים ואולי אפילו 10 ימים, פה זה שירות קפיצה קטנה לחלל וחזרה, אבל העלות היא $250,000. ואולי למתנסים וקיבוצים כבר המחיר יהיה יותר נמוך, ואני יכול לגלות לכל מי שמאזין, שמי שיכנס לאתר omzi.com חלל, יוכל בעצם לבקש לצאת לחלל במחיר של תחרות הגרלה של $10.
ודמה,
בשביל $10 סיכוי לעלות לחלל שווה. הנה, כבר לא צריך להיות עם $50 מיליון ולא עם $250,000, אלא מספיק $10 להגרלה שהוא בעצמו, וירג'ין גלקטיק יצאה היום, על מנת לפתוח את האפשרויות הזה שכולנו נוכל לצאת לחלל.
אוקיי, לסיום, אכן בעיניך מדובר בעידן חדש שנוצר או נולד אתמול, זה באמת מרגש כמו התחלה של משהו משמעותי, מדובר בגיים צ'יינג'ר?
קודם כל, ישראל נכנסה למשחק הזה, לא רק עם איתן סטיבה, יש קרנות און, סיכון שהיום מוקמות גם בישראל במה שנקרא New Space, זה עידן חדש, לא של סוכניות חלל, אם זה Moon to Mars, אם זה Type 5, אם זה אחרים, שאכן לוקחים את זה כתעשייה מסחרית, כלכלית, שישראל רוצה להיות מעצמה, אז כן, אני חושב שזה שינוי של עידן, שפה הודגם, שזה כבר לא סוכניות חלל, אלא חברות אזרחיות, הנה יש לנו את וירג'ין גלקטיק, ובעוד 10 ימים, כמו שאמרת, משימה נוספת מדהימה, והיום בעצם אנחנו כבר יודעים שבראשית 2, כנל על ידי גופים אזרחיים, יצאת גם לדרך, בעצם המשימות של ה-New Space, שהן כלכליות, אזרחיות, הם עידן חדש, שאין ספק ש-2021, שנה מפתח בשינוי המהותי הזה בתחום החלל.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור ערן שנקר, רופא חלל ומנהל רפואי במכון לרפואת חלל ותעופה, תודה.
בכיף, כמו תמיד, היה נחמד מאוד.
רמת המורכבות והתחכום של מערכת החיסון לא בהכרח עלתה במהלך האבולוציה. כך עולה ממחקר חדש שעוסק בבעלי חיים קדומים שחיו לפני 600 מיליון שנה. המחקר נערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית. מדובר במחקר שפורסם בכתב העת המדעי Molecular Biology and Evolution של החברה לביולוגיה ואבולוציה מולקולרית, ומי שהוביל את קבוצת המחקר הוא פרופסור יהוא מורן, שכבר נמצא איתנו על הקו, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו.
טוב, הכותרת היא כמובן מטלטלת, מערכת החיסון לא התחכמה, זאת אומרת, רמת המורכבות שלה לא עלתה, אבל היא לא הפכה למתוחכמת יותר, במהלך 600 מיליון השנה האחרונות פחות או יותר. עכשיו בואו נבין מה יש בבסיס העניין.
בסדר גמור, תראה, דבר ראשון, אנחנו מתכוונים לחלק מאוד מסוים, אבל מאוד חשוב של מערכת החיסון, וזה בעצם החלק התוכתאי, החלק שבו אותה בעצם מתמודדים נגיף שחדר לתוכו. ומה שבאמת גילינו שהיה מאוד מפתיע זה שרכיבים שנחשבו עד היום לספציפים מחולייתנים, זאת אומרת שקיימים בגוף שלי ושלך ובדגים, אבל לא, לכאורה לא היו קיימים בחיות אחרות, למעשה כבר נמצאים בחיות כמו שושנות ים ואלמוגים.
בעלי חיים קדומים מאוד.
כן, זאת הקבוצה של הצרובנים שכוללת גם את המדוזות וההידרות ובעצם נפרדה מאיתנו לפני 600 מיליון שנה. עכשיו, יש חלקים שנחשבים גם ספציפיים לזבובים ולתולעים ולחסרי חוליות ולא קיימים אצלנו בתור חולייתנים. ובצרובים, באותה קבוצה של שושנות ים, אנחנו מוצאים את שני הצדדים, גם את הצד שנחשב לספציפי לחסרי חוליות וגם את הצד שנחשב לחולייתנים.
עכשיו, בהכרח, מה שזה אומר זה שאכן מערכת החיסון לא השתנתה, זאת אומרת, היא לא התחכמה, לא נוספו עוד כלים לארגז הכלים החיסוני שלנו?
בהחלט נוספו, אבל לא קרו שני דברים. דבר ראשון, החלק התוך-תאי לא נהיה יותר מתוחכם. החלק החוץ-תאי נהיה יותר מתוחכם. דוגמה לנו יש נוגדנים, ולשושנות ים כמובן אין נוגדנים. אבל החלק התוך-תאי, שבו בעצם אתה מבין במרכאות שהוא נדבק בווירוס ומתחיל להתמודד עם אותה הדבקה, לא נהיה יותר מתוחכם, ואפילו אצלנו, במידה מסוימת, איבדנו רכיבים מסוימים שהיו בה בקדמון שלנו שמשותף עם שושנות ים. אבל אותם חלקים שכן נשמרו, כן עברו הרחבה והתמחות. זאת אומרת, זה לא שהמערכת החיסון שלנו רק נהייתה יותר פשוטה, אלא היא פשוט נמצאה יותר ספציפית, היא יותר התמחתה ברכיבים סמים ואיבדה רכיבים אחרים.
וואו, טוב, הכותרת, הייתי בטוח כמובן כשקראתי את הכותרת הזו שיש כל מיני, יש פיינטיונינג שכמובן בהסבר עצמו. בוא נדבר על יצורים או בעלי חיים קדומים שחיו לפני 600 מיליון שנה. איך נראתה אז מערכת החיסון שלהם? מה, אנחנו מניחים שהיא נותרה אותו דבר כפי שמערכת החיסון של שושנת ים היום?
היא לא הייתה זהה לשושנת ים, אבל כנראה שהייתה מאוד דומה. ואנחנו אומרים את זה בביטחון די רב, בגלל שאנחנו רואים רכיבים שמאפיינים צהובים ותולעים, וגם רכיבים שמאפיינים עכברים ודגים במערכת של שושנות ים. וכל אחד מהענפים האלה, הענף של חסרי החוליות והענף של החולייתנים, איבד רכיבים שהיו קיימים באב הקדמון ונשמרו בשושנת הים. מן סתם היו שינויים קלים, אבל הם היו קלים. זה באמת היה מאוד מפתיע לגלות את זה.
וואו, עכשיו, זה אומר בהכרח אני רוצה לדבר לרגע על היונקים ועל מערכת החיסון שלנו ועל ההתפתחות שלה. זאת אומרת, אוקיי, אז אנחנו מבינים שאולי איזשהו נשק תוך תאי נותר פחות או יותר כשהיה, אבל איך מערכת החיסון שלנו, בני אדם או יונקים בכלל, השתנתה במרוצת הזמן או האבולוציה?
אז יש ענף, זרוע שלמה של הגנה שנקראת מערכת חיסון נרכשת, שזה אותם נוגדנים מפורסמים שכולנו היום מכירים בגלל הקורונה, וכמובן נוגדנים הם דבר שמאפיין חולייתנים, זאת אומרת, לדגים יש נוגדנים, אבל לכל הקבוצות שהופיעו לפני החולייתנים אין נוגדנים. זה באמת שכלול מאוד מרשים שהחולייתנים פיתחו, אבל כל החלק התוך-תאי שאותו אנחנו חקרנו, למעשה הוא לא הרבה יותר מתוחכם מהמערכת שלנו גם.
וואו, כותרת מטלטלת משהו. בוא נדבר, אני מנצל ניצול ציני את ההודעה שאנחנו מדברים על מערכת החיסון, שהיא מתגלה כמערכת שהיא רלוונטית ליותר ויותר תופעות בגוף שלנו, הרבה מעבר למה שחשבנו בעבר, כך לאחרונה, לפי הרבה מאוד מחקרים, כולל אולי אפילו מחלות ניווניות וכולי. בוא נדבר על תחילת היווצרותה של מערכת החיסון. איך מערכת כזו מתפתחת?
אז למעשה, כל תא בעולם הזה, כולל חיידקים במעמקי הים אפילו, או אתה יודע, כל מיני תאים מוזרים שחיים בסביבות מאוד משונות, יש כבר איזשהו נגיף שלמד לתקוף אותו. ולמעשה אנחנו מניחים שנגיפים הופיעו ממש בתחילת החיים. כשהופיעו התאים הראשונים, מאוד מהר הופיעו גם הנגיפים הראשונים. ובגלל זה יש לחץ אבולוציוני מאוד מאוד חזק על תאים, על כל היצורים החיים למעשה, לפתח מערכות חיסון. הן לפעמים מאוד שונות, אולי בחידקים מערכת החיסון מאוד, נראית מאוד שונה מהמערכת החיסון של בעלי חיים. גם בצמחים מערכת החיסון נראית מאוד שונה, אבל יש מערכת חיסון. ומערכת החיסון הזאת היא בעצם ממה שמאפשר לאורגניזם להתמודד עם הנגיף. ויש לנו בעצם מרוץ חימוש מאוד מהיר ומאוד אכזרי, אפילו אפשר להגיד במרכאות, בין מאכסנים, או פונדקאים, כמו שאנחנו לפעמים קוראים להם, לבין הנגיפים שתוקפים אותם. ואם נחשב על זה, הנגיף חייב בעצם להיות מסוגל להדביק, אחרת הוא יכחד. נגיף לא יכול לחיות בלי להדביק תא כלשהו. והמאכסן, אותו פונדקאי, יש לו יתרון עצום אם הוא לומד לברוח או להגן על עצמו מהנגיף. ככה שבעצם זה אחד הכוחות האבולוציוניים הכי חזקים שאנחנו מכירים מערכת כזאתי של מאכסן וטפיל, ובגלל זה זה גם היה כל כך מפתיע לגלות שהמערכת של השושנות יחסית שמורה ומאפיינת כנראה את האב הקדמון שחי לפני 600 מיליון שנה.
אז עכשיו אחרי שהבנו את הדברים, בואו דייק לנו את הכותרת. כמובן שכשאנחנו עוסקים בהנגשת מדע, אנחנו הולכים לדברים מובהקים, לעתים קצת אנחנו משטיחים את המציאות. אז רמת המורכבות והתחכום של מערכת החיסון התוך-תאית, ככל הנראה, לא השתנתה הרבה במהלך האבולוציה. זו הכותרת המדויקת יותר?
כן, דייקת את זה דודו. כן, החלק התוך-תאי, שהוא בעצם החלק הכי חשוב, כי זה מה שמאפיין בעצם את היכולת של תא להתמודד עם ההדבקה. יש לנו מיליארדים של תאים בגוף, וכל אחד מהם יודע, בלי שום קשר למערכת החיסון, יודע בעצם להתמודד במידה מסוימת עם נגיף בעצמו מהרגע שהוא נדבק. והחלק הזה של המערכת מאוד שמור לאורך 600 מיליון שנה בששנות ים, ולעומת זאת היא השתנה בבעלי חיים אחרים.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור יהוא מורן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה, דודו. להתראות.
ממצאים בסין מאיימים לטרוף את הקלפים בכל הקשור לתורת האבולוציה שלנו, גולגולת מלפני 140 אלף שנה של גבר בשנות ה-50 לחייו, נמצאה בחפירות בצפון מזרח סין. לפי החוקרים מדובר בעדות למין חדש של אדם פרה-היסטורי שקרוב אלינו יותר מהניאנדרטלים, ולטענת החוקרים התגלית הזו מערערת את כל מה שידענו על תורת האבולוציה. הדברים פורסמו בכתב העת The Innovation. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה ואבולוציה של אדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברה, שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור. קודם כל, ספר לנו מה בדיוק נמצא, ואז האם אנחנו באמת צריכים להיות מטולטלים, כפי שכתוב במאמר על המחקר.
אז ככה, קודם כל הגולגולת הזאת, מה שמעניין שהיא לא נמצאה בחפירה עכשיו, נמצאה במקרה ב-1933, והבן אדם שמצא אותו פשוט יחביא אותה במשך כמה וכמה דורות, ובעצם אחד הנכדים שלו ששמע את הסיפור, העביר את הגולגולת לשלטונות הסינים, לחוקרים הסינים בעצם. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הגולגולת נמצאה, ואנחנו גם לא יכולים לתארך אותה בדיוק. מה שנשאר לנו זה האנטומיה שלה ותיארוכים עקיפים. הגולגולת נורא נורא מעניינת, ואני חייב להגיד שאני מקנא קצת בגילוי עצמו. אבל אני חייב להגיד גם כן, מהצד השני, שאנחנו לא משנים את פני האבולוציה וכותבים מחדש את הספרים בעקבות הגילוי הזה. אני חייב להגיד בכלל, באבולוציה ובאבולוציה של האדם, מעטים הפעמים שאנחנו משנים את מה שאנחנו יודעים, להפך, זה מחזק את מה שחשבנו שאמור להיות. במקרה הספציפי הזה, אמור להיות איזשהו אב קדום משותף לנו ולנאנדרטלים. כמו שאמור להיות משהו שיהיה קדום לאדם המודרני, איזשהו יצור שהוא לאורך הדרך, בסדרה של יצורים. ולכן, לא מפתיע שלאט לאט אנחנו מוצאים יצורים כאלה. אנחנו יכולים לדבר על התיארוך שלהם, אנחנו יכולים לדבר על האנטומיה שלהם, שהיא מאוד מעניינת, אבל זה לא כותב מחדש את הספרים. מה שיכתוב למשל מחדש את הספרים, זה אם מחר נמצא דינוזאור ליד אדם מודרני. זה יכתוב מחדש את הספרים. אבל דברים אחרים צריכו לחזקים את מה שתיארנו וידענו קודם. ועוד דבר שחייבים להגיד, בקרב המחקר האבולוציוני או אבולוציה של האדם, יש שני סוגים של אנשים, נקראים למפרס וספליטרס, אנשים שמקבצים ואנשים שמחלקים. למה הכוונה? יש כאלה שכל פעם שמגלים גולגולת חדשה, נותנים לה, מגדירים אותה כמין חדש.
אוקיי.
ויש כאלה שאומרים, לא, כולנו פחות או יותר עם קבוצה אחת שהתרבנו גם אחד עם השני. והדעות תמיד חלוקות, וככה זה בסדר, ככה זה באקדמיה, אנחנו כל הזמן דנים ורבים אפילו על האם זה מין חדש, האם זה פשוט טיפוס אחר של אדם או של נאנדרטל או איזשהו משהו באמצע, וגם כאן, החוקרים הסינים באיזשהו, אני לא יודע להגדיר את זה בדיוק, אבל לאומנות אולי או משהו כזה, החליטו שמדובר חדש שנקרא הומו לונגי, ככה נתנו לו את השם. אני לא בטוח שזה מין חדש למדע, יכול להיות שמדובר בקבוצה בעצם שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים, גולגלות שדומות יחסית לגולגולת הזאת, אנחנו מכירים למעשה מהרבה מאוד מקומות בעולם, ואפילו יכול להיות שמדובר באותם דניסובן, אותם יצורים שאנחנו מכירים רק מה-DNA, ואין לנו למעשה את השלד שלהם, שהיו איפשהו בינינו לבין הנאנדרטלים באמת. אז באמת זה משהו נורא נורא מסקרן ונורא נורא מעניין, ואני יכול לדבר על הגולגולת ועל הממצאים האלה שעות, אני פשוט לא בטוח שאנחנו משנים את פני המדע.
לא משנים, זאת אומרת, עד שלא נשסה בך ממצא של דינוזאור שלוב ידיים עם אדם, כי זה גם לא מספיק שנמצא דינוזאור ואדם, יכול להיות איזה צירוף מקרים שהם נמצאו באותו מקום, אולי בתיארוך הם לא מאותה תקופה, עד שלא נמצא אדם עם ביס של טירקס, אתה לא חושב שמדובר במשהו שהוא משמעותי.
אני לא אמרתי שהוא לא משמעותי, אני רק אומר שזה...
אני בכוונה מנסה להוות את הדברים שלך, כי אחרת לא נצליח לחלץ כותרת דרמטית מהשיחה הזאת.
אכן. לא, זה באמת, אחד הדברים היפים בכל התיאוריות של דרווין, המוצא המינים, שהוא מחזיק מעמד כבר מ-1857. ואנחנו עושים fine tuning למה שאנחנו יודעים, ולמה שאנחנו מגלים, אבל לא שינוי מהותי את התפיסה של האבולוציה. וזה נורא נורא מסתכל, נורא נורא יפה בעיניי.
זאת אומרת, עדיין למרות כל הממצאים, אין פה איזשהו שינוי דרמטי של אותה תורה, אותה תיאוריה, מקסימום פיינטיונינג, אבל ככל הנראה זה היה כך ככל שאנחנו יודעים.
כן, וגם אני אומר, אנחנו יודעים יותר על האבולוציה של האדם ועל אבולוציה כלל, אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא, ההבנה שמותה האדם של קוף מסוים שחי לפני בערך 6 מיליון שנה, הדבר הזה לא השתנה. מתי בדיוק יצאנו מאפריקה? כמה פעמים יצאנו מאפריקה? איך זה נראה? כל הדברים האלה בעיניי זה fine tuning. לא משהו שהוא, כמו שאמרתי, זה לא שנמצא טירקס עם אדמות.
טוב, אז התגלית הזו לא מטלטלת את כל מה שידענו על תיאוריית האבולוציה, זו הייתה הגזמה, כך לפחות במאמר.
הייתה הגזמה, כמו שאומרים באנגלית, having said that, הלוואי ואני הייתי מוצא את זה.
אוקיי, אוקיי. אז יש גם קנאה, וזה כן משהו משמעותי. תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בעדכוני תוכנה והקשר לתקלה בכספומטים. לפני כמה ימים, שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אולי רק נזכיר באמת למאזינות ולמאזינים באיזו תקלה מדובר?
אז לפני כמה ימים לקוחות בנק פועלים שניגשו לכספומטים ברחבי הארץ, גילו שהכספומטים לא פעילים, שיש מגבלה של משיכה רק עד 1,000 שקל וכולי. כמובן שהדבר הזה אגב לקח כמה שעות טובות, מה שנקרא, כדי לטפל בו ולהחזיר אותו למסלול שבו אנשים יכולים למשוך מזומן עד התקרה שלהם, ושכל הכספומטים בכלל יחזרו לעבוד וכולי. מיד בנק פועלים מהר, מה שנקרא, לשחרר הודעה, שמדובר בתקלה שנבעה כתוצאה מעדכוני התוכנה בלילה הקודם, או בשני הלילות הקודמים, ולא מדובר במתקפת סייבר. עכשיו, באמת, צריך לציין שהיום כל דבר שקורה, ישר כולם קופצים, אומרים מתקפת סייבר. זו בגלל העובדה שיש שיטה שלמה, בתוך עולם המתקפות סייבר, יש שיטה שנקראת DDoS, Distributed Denial of Service, או DOS, Denial of Service, או בעברית פשוטה מניעת שירות. אז אחת מההתקפות שלפעמים מתקיפים ארגונים, זה התקפה של מניעת שירות. זה לא משנה אם זה להפיל את האתר שלהם, או לגרום לכספומטים לא לעבוד, או לגרום לדלתות לא להיפתח, או לגרום למצלמות ההבטחה לא לעבוד. זה לא משנה, מניעת שירות כלשהי. כמובן שמניעת השירות, מה שהיא מניבה לתוקף, היא לא מניבה לו איזשהו דיווידנד ישיר, הוא לא מרוויח מזה כסף, אבל הוא בהחלט מקעקע את המתחרה שלו, או סתם יכול להגיע למצב של סחיטה. אם למשל המתקפה הזו נמשכת הרבה זמן, למשל שעות או ימים, והארגון לא מצליח לפתור את זה, אז יכול התוקף לבוא ולהגיד, שמו, אם אתם רוצים לחזור לשגרה, תשלמו לי כך וכך, ואני אחזיר אתכם לשגרה. עכשיו, במקרה הספציפי הזה של בנק פועלים, וזה קרה אגב עוד כמה פעמים בעבר במקומות אחרים, כפי הנראה באמת לא היה מדובר במתקפת סייבר, מכיוון שבסוף מדובר על כספומט, הוא אירוע מה שנקרא פנימי. זה רכיבים שמאוד מאוד מאובטחים, הם נמצאים בתוך ליבת המחשוב של הבנק, הם מתקשרים עם רשת האינטרנט בצורה מאוד מבוקרת ומאובטחת, וכנראה שבאמת מה שהיה שם זה שלמרות שבאירועים כאלה המון צוותים עושים כמה ימים וכמה לילות להריץ את השדרוג ולבדוק אותו ולראות אותו מה קורה כשהוא על מכונה בודדת ומה קורה שזה במה שנקרא mass production, זאת אומרת בהפצה רחבה לאלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי, כנראה שבסוף משהו שם קרה, ובכל זאת כשהעדכון הופץ במס פרודקשן בכוונה מה שנקרא לשדרג את כל המערכות של הבנק, משהו שם נדפק, ובבוקר אנשים קמו לתוך אירוע מאוד בעייתי.
אבל זה היה משהו מרכזי? או שזה...
כנראה שכן.
אוקיי,
כנראה
מעניין.
שכן, זה קורה מדי פעם. זה בהחלט קורה מדי פעם שמערכות נדפקות כתוצאה מעדכון, כתוצאה מתהליך לא נכון. מאוד מאוד קשה לצפות את הדברים האלה. אגב, זה קורה לפעמים גם לחברות ענקיות כמו מייקרוסופט וכמו אפל. אני בטוח שכל משתמש של המערכות האלה יכול לזכור לפחות פעם אחת בחייו שהוא מה שנקרא הוריד עדכון, הריץ אותו על המחשב ובום, שנייה אחרי זה משהו קרה, בין דבר פשוט כמו פתאום המקלדת שלו לא עבדה, ובין דברים חמורים פתאום היה לו מסך כחול או שהמחשב קרס. עכשיו, מבחינת חברות כאלה, נגיד עוד פעם מייקרוסופט ואפל, זה עדכון שהוא mass production, זאת אומרת הם עובדים על עדכון, בוחנים אותו מה שנקרא במעבדה, מפיצים אותו לכל העולם, באמת לכל העולם, מאות מיליוני מכשירים בעולם, ותקלה. אז הדברים האלה קורים, לא תמיד זה מתקפת סייבר, עוד פעם, אם כי מה שנקרא בזמן האחרון זה הכי פופולרי להגיד, גם אין לנו ללקוחות באמת אין דרך מה לעשות עם זה, חוץ מלהתעצבן בשקט ולחכות מה שנקרא שהשערה תעבור. זה בסוף עניינים של חברות זה בדרך כלל אותם, טעויות אנוש, או דברים שעלולים לקרות, לא טוב, לא צריך לקרות, אבל זה האירוע.
עכשיו, דבר כזה באמת יכול לקרות? עד כמה זה משהו שעשוי להישנות?
אז תראה, בדרך כלל מה שנקרא, אתה יודע, זה עובד לפי המשפט, מי שנחווה ברותחין, נזהר אחרי זה גם בפושרים. אז בדרך כלל חברה שקורא לה כזה אירוע כל כך משמעותי, אתה יודע, שמה שנקרא מדינה שלמה קמה על הרגליים וזה, היא כנראה בפעם הבאה זה לא יקרה. שוב, ככל שזה מדובר באמת בהתנהלות של עדכונים וכו', זה פשוט, אתה יודע, לעשות תחקיר, לראות איפה פספסו, ומה שנקרא לשדד ולשדרג את תנאי המעבדה של הבדיקה. כנראה שזה שם, זאת אומרת, או שזה הייתה איזה טעות אנוש, אתה יודע, מה שנקרא, איזשהו משהו שקפץ במסך ומישהו לא שם לב, או איזשהו כשל טכני שלא בדקו אותו עד הסוף, אז זה לא אמור להישנות, באמת שלא. זה בעיקר תלוי אותם, בסוף זה הגורם האנושי, מי שמנהל את השדרוג, מי שמבצע אותו, מי שבודק אותו וכולי. כולנו תקווה שזה לא יקרה בשנים הקרובות עוד פעם.
וואו, עכשיו, כמובן, עלו כל מיני השערות, חלקן קונספירטיביות בכל מה שקשור לתקלה הזו. אתה אומר שזה כן נכון שמדובר בבעיית עדכונים?
זה לא שהייתי בליבת הבנק, אבל מהיכרותי את המערכות האלה, אז במקרה הזה סבירות מאוד מאוד גבוהה, עד כדי בטוחה שמדובר באמת בקשל של שדרוג פנימי, זה עלול לקרות. שוב, מכיוון שלעשות כזה דבר במתקפה חיצונית זה אירוע סופר מורכב, אתה חייב שיתוף פעולה מבפנים, עוד פעם, מכיוון שזה מערכות שהן לא כל כך מדברות עם האינטרנט ולא בצורה ישירה, מה שנקרא, לא כמו המחשב בבית, לכן, ועוד פעם, על סמך ניסיון העבר, כנראה עוד פעם שמדובר במה שנקרא מעבדה שלא הוקמה כמו שצריך, לא שמו לב לאיזה פרט מאוד מאוד קטן, אבל כנראה מאוד קריטי, והנה אנחנו במה שנקרא כשל מערכתי גורף. אני לא מעריך שזה אירוע סייבר. שוב, ככל שזה נוגע לבנקים אגב, בדרך כלל מתקפות כאלה לא מסתיימות בלא כלום. בדרך כלל זה מסתיים או בגניבה של המון המון כסף, או בהמשך מתקפה כזו של מניעת שירות, על מנת שהתוקף בסופו של דבר הגיע לפוזישן של מסע ומתן, או לחץ על המותקף. זה לא היה פה, אז שוב פעם, כתוצאה מהיכרותי עם מבנה המערכות ועם איך נראית התקפה כזו, כנראה שמדובר בקשל טכני. מה שנקרא באסה, אבל קשל טכני.
אוקיי, אז טוב שכך, למרות ששוב, הדבר הזה אני משער שכן גורם למפח נפש
ולהבהתחלה,
כמובן.
זה מפח נפש, הבנק בוודאי לא, אתה יודע, זה לא כיף לו להתמודד עם דבר כזה, זה אירוע שהוא עוד פעם, יש בו מוניטין לא הכי חיובי, אבל גם דברים כאלה קורים.
טוב, תודה לך על הדברים. רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע. תודה.
ביי ביי, יום טוב.
תפוח או ממתק. כשמתחשק לנו לנשנש, מה גורד לנו להושיט יד אל ממתק זה או אחר, ולא לעבר תפוח, חוסר שליטה עצמית. מתברר, הוא לא הגורם היחיד שעומד מאחורי הבחירה הזו, בבסיס הבחירה. מדובר במחקר חדש שנערך באוניברסיטת דיוק, ופורסם ב-Nature Human Behavior. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז הגולם מוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז קדימה, תני לנו עוד תירוץ שיסביר את ההתנהגות המאוד טבעית הזו.
כן, אז בעצם החוקרים במחקר הזה ניסו להסתכל על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו באופן כללי, והם חשבו שאוכל זה נושא טוב להתמקד בו, והם באמת רצו להבין מה קורה כשבן אדם עומד מול הדילמה, נגיד עכשיו אני רעבה, האם אני לוקחת איזה תפוח ירוק ובריא, או שאני מושיטה יד לפסק זמן, או לסנדוויץ' עם הגבינה, לא משנה מה שזה לא יהיה, באמת איזה גורמים גורמים לי להחליט מה אני בוחרת, ו... של רובנו, כשאנחנו אומרים, בסדר, נגיד אם אני אקח את השוקולד או את הממתק הלא בריא, זה כנראה באמת נובע מחוסר שליטה, מזה שאני לא צריכה להתאפק. באמת זה מראים שם שפשוט המידע לגבי הטעם של האוכל, אנחנו מאבדים אותו קצת יותר מהר מהמידע לגבי הערך הבריאותי שלו.
אוקיי, אבל זאת אומרת שיש פה מרוץ בין כמה אינטרסים, והאינטרס המהיר ביותר הוא זה שעוסק בטעם, הוא קשור לטעם.
נכון, ההנחה היא שאתה עושה איזשהו שקלול של כלל הגורמים שאתה חושב עליהם כשאתה בא לבחור מזון. אחד הגורמים זה עד כמה זה טעים לי, והגורם השני זה עד כמה אני יודע שזה בריא או לא בריא. ומסתבר, הם עשו שם איזשהו מודל שמבוסס על ההתנהגות של הנבדקים במחקר, מסתבר שהמידע לגבי הטעם של האוכל פשוט מעובד קצת יותר מהר. עכשיו, זה הבדלים של שברירי שניות, אבל השברירי השניות האלה ממש מספיקים בשביל לגרום לנו להחליט לאכול את השוקולד במקום את, במקום את התפוח. ודרך אגב, הם אומרים, יש בו גם איזושהי השלכה פרקטית שאומרת, אם היינו יכולים ללמוד להיעט קצת את תהליכי החשיבה שלנו, זאת אומרת, קצת להשתהות לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה, אז המידע לגבי הערך הבריאותי של האוכל היה מספיק גם כן להיכנס לתוך החישוב שאנחנו עושים, ואז מעלה את הסיכוי שנבחר דווקא את האוכל הבריא.
אז איך מעטים, כמי שמכירה את המוח, איך גורמים להאטה בפעילות המוח, כדי באמת שנושיט יד לעבר התפוח?
אז פשוט מדובר על היכולת לעצור, שזה יכולת שהיא כביכול יכולת פשוטה, אבל היא מאוד קשה לנו, כי אנחנו מין יצורים אוטומטיים כאלה, שהרבה פעמים, אתה יודע, כשאנחנו בשטף היום, בשטף ההתנהגות, אנחנו לא תמיד עוצרים לשים לב, לחשוב מה שאנחנו עושים, אלא אנחנו קצת כמו מין רובוטים כאלה. ואז אני שואלת השאלה, אם אני מגישה שאני רבע, ואני רוצה לבחור בין שתי אופציות, אם רגע לפני שאני שולחת את היד לשוקולד, אני אגיד לעצמי, אוקיי, בואי, חכי שנייה. קחי זה 3-4 נשימות עמוקות. תחשבי אם זה באמת מה שאת רוצה לבחור. הנה, יצרתי איזושהי השהיה קטנה, והשהיה הזאת יכולה לעזור לי לבחור את הדבר שהוא יותר בריא בשבילי.
אוקיי, אז בהנחה שהם באמת מצאו את הסיבה לכך, אני מנסה לחשוב על סיבות אבולוציוניות שאולי מצדיקות את העובדה שהטעם הוא זה שהוא מעובד במהירות המקסימלית. אני בעצם אנסח את זה בצורה של שאלה. למה זה כך אבולוציונית? האם יש צידוק אבולוציוני למהירות הזו?
אז אפשר למצוא צידוק אבולוציוני. אנחנו היום חיים בחברת שפע. אין לנו שום בעיה, רובנו לפחות, לא כולם, כן? אבל רובנו לפחות בחברה המערבית. יש לנו נגישות די גבוהה למזון, ואם אנחנו רעבים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את המקרר ולהוציא משם אוכל. פעם זה כמובן לא היה ככה. פעם היינו צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל להשיג מזון, היינו צריכים לצוד, היינו צריכים לצאת ולאסוף וללקט, ולא היה אוכל בשפע כמו שיש היום, ולכן יש איזושהי עדפה טבעית של המוח למאכלים שהם יותר שמנים, שהם יותר עתירי קלוריות, ולנו כבני אדם, בדיוק המאכלים האלה הם המאכלים היותר טעימים.
אז למה מוח האדם לא מתעדכן? הנה, התנאים השתנו, אנחנו כבר לא צריכים באמת לרדוף אחרי ממות הצ'וקולד, או לא משנה מה שלא יהיה כדי להשיג את הקלוריות. איך זה שהמוח שלנו עדיין נותר מוח של אנשי מערות, כשהמציאות באמת השתנתה?
אז שאלה טובה, וזה רק אומר לנו שהתהליכים האבולוציוניים האלה של שינוי, הם תהליכים שעובדים מאוד לאט. ואתה יודע, הטכנולוגיות שמאפשרות לנו לשנות את החיים שלנו, או בוא נגיד להתרחק במרכאות מאורך החיים הטבעי, הן מתפתחות נורא מהר. זה באמת מעניין, אם בעוד כמה מאות או כמה אלפי שנים, הדברים האלה לאט לאט ילכו וישתנו. רק נגיד גם שאוכל, יש לו גם ערך רגשי. והרבה פעמים הטעם של האוכל הוא ממלא לא רק את הצורך הקלורי, אלא גם את הצורך בנחמה, את הצורך של איזשהו רגע של כיף. ואלה דברים שקשה לי להאמין שהם השתנו.
זה מעניין. אוקיי, אני כן חושב שבאמצעות שליטה במוח שלנו, כן אפשר להשיב את המזון למקום שהוא צריך להיות בו, וזה באמת עניין של הישרדות, ופחות שיענה על צרכים רגשיים. זאת דעתי, זה בסיס מחקרי, אבל כן שווה לך.
תראה, יש פה הרבה עניין של מודעות, של לשים לב שאנחנו אוכלים, לשים לב מה אנחנו אוכלים, למה אנחנו אוכלים את מה שאנחנו אוכלים.
בדיוק.
כן, וזה לא פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי. דרך אגב, הם הראו במחקר הזה שאם לפני שאתה נותן לאנשים לעשות את הבחירה בין המזון הבריא למזון הלא בריא, אתה נותן להם לקרוא איזשהו קטע על הנושא של בריאות במזון, זה עוזר להם לעשות את ההחלטה הנכונה, כי זה מעלה את הבולטות של הנושא הבריאותי, ואז זה מעובד יותר בקלות לנוכח ההשתוקקות למזון שהוא טעים, שמן, עתיר קלוריות, מלא סוכר, ולא בהכרח בריא.
וואו, טוב, אני יכול להמליץ למאזינים ולמאזינות שאם הם רוצים לבצע ניסוי אחר, פשוט עדיף, אם אין בבית ממתקים, אז היד מושטת לתפוח כי אין אלטרנטיבה, ואז בזה נפטר העניין.
זה גם נכון, להנדס את הסביבה שלנו ככה, כן. שתתמוך בהחלטות בריאות, נכון?
בדיוק.
נכון?
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועה אלבדה ממרכז הגולם מוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
ביי.
קורונה, שקט ואוויר נקי. שנת הקורונה הייתה אסון לאנושות, תקופה קשה כלכלית, בין היתר גם לחברות התעופה, אבל הפסקת הטיסות המסחריות הובילה לירידה בזיהום הרעש ובעיקר בזיהום האוויר. האם לאור הנתונים האלה נכון לחשב מסלול מחדש בכל הקשור לתעשיית התעופה? כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
האם באמת תעשיית התעופה או חברות התעופה יעשו חושבים או יחשבו מסלול מחדש בעקבות מה שעברנו? מעניין.
זה בהחלט מעניין, ויש פה באמת אולי אלמנט שאנחנו לא כל כך מודעים אליו. אם נסתכל על כלל תעשיית התיירות העולמית, היא אחראית לכ-8% מפליטות גזי החממה.
וואו, זה המון.
זה המון, אבל זה לא כולל רק את התעופה, זה כולל עוד הרבה גורמים נוספים, את המלונות, את הנסיעות, את המזון, את הקרוזים, מגוון רחב של פעילויות תיירות. כשמסתכלים רק על תעופה, אז סדר גודל של כ-2.4% מכלל פליטות גזי החממה, זה גם המון, ובעצם מספרית, אם נחשוב על זה רגע, אז ב-2019, לפני תחילת המגפה, היו באוויר בכל רגע נתון כ-100,000 מטוסים ברחבי העולם. זה רק טיסות מסחריות, כן? זה לא טיסות צבאיות ושימושים נוספים. והטיסות המסחריות האלה כוללות טיסות תיירות, טיסות של אנשים בעצם, ממקום למקום, וכמובן טיסות מסחריות של הובלה של סחורות, שזה גם משהו שהולך ו... כמו שאנחנו יודעים, מתרחב, כשאנחנו מזמינים את המשלוחים המהירים האלה מהקצה השני של העולם, זה נכנס בסוף לתוך מטוס ומגיע לפה. אז יש פה בעצם מגוון רחב של השפעות של תעשיית התעופה יש על הסביבה. אתה דיברת בעצם על זיהום האוויר, אז זיהום האוויר זה לא רק פליטות גזי חממה, זה גם... זה יכול להיות תחמוצות חנקן וחלקיקים וחומרים נוספים שנפלטים כתוצאה משריפת הדלקים, וזה כמובן גם זיהום רעש, בעיקר באזורים שסמוכים לשדות תעופה או למסלולי נחיתה והמראה. אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בשנת הקורונה, אז בינואר 2020, על פי דוח של האום, סוכנות התחבורה האווירית של האום, ראו שבעצם הייתה ירידה של כ-60% בכמות הנוסעים. בעצם חזרנו אחורה לשנת 2003, מסדר גודל של 4.5 מיליארד טסים ב-2019, ירדנו ל-1.8 מיליארד. בעצם, כמובן שההשלכות היו בין השאר קריסה כלכלית של חלק מהחברות, שחלקם קיבלו סיוע מהממשלתי, אבל בעצם כל התעשייה הזאת התכווצה מאוד במהלך 2020, ובחודשים האחרונים, בחודשים הראשונים של 2021, מתחילה איזושהי התאוששות. ופה באמת, מה שאמרת, המחשבה האם אפשר לעשות את זה קצת אחרת, נכנסת לחלק מהשיקולים.
דה פקטו, מה אפשר לעשות? הרי מטוסים זה משהו שהוא מזהם, זה בלתי נמנע, אם נדבר באמת על החלק של המטוסים, במרכאות חגיגת הזיהום הזו.
אוקיי, אז יש כל מיני פתרונות בעצם. הפתרון הראשון הוא, כמו תמיד, הפחתה במקור. הפחתה במקור זה אומר לטוס פחות. עכשיו, זה נשמע מוזר שאנחנו מדברים על זה עכשיו, שגם ככה כבר חלקנו אולי שנה וחצי או יותר כבר לא טסים, אבל בסך הכל ההשפעות של בעצם מנועי הסילון של ה... של של טיסות, במיוחד טיסות טרנס-אטלנטיות, טיסות ארוכות, והכי גרוע, טיסות ארוכות עם שירות קצרה, ההשפעות הן אדירות על הסביבה, ובדגש על פליטות גזי חממה ומשבר האקלים. אז יש כל מיני פתרונות. לדוגמה, בצרפת, ממשלת צרפת, כחלק מהסיוע למגזר התעופה, העביר החוק שאוסר על טיסות פנימיות שקצרות משעתיים וחצי. זאת אומרת, טיסה של שעתיים בתוך צרפת, לא מתקיימת יותר.
דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה, יום טוב. ואייר פרנס בתגובה הודיעה על צמצום של 40% מהטיסות הפנימיות שלה. עוד אפשרות, דרך אגב זה פחות רלוונטי לישראל, כי עם רכבת אפשר להגיע לחלק קטן מהמקומות בארץ, לא לכל מקום, ובטח לא למדינות שכנות או לאירופה. אבל צעד נוסף שהוא, בסופו של דבר מדובר פה על תהליך שהוא גם כלכלי לחברות והוא גם טוב לסביבה. בעצם לדוגמה מעבר למטוסים שהם קטנים יותר, צריכת הדלק שלהם חדשים יותר, צריכת הדלק שלהם נמוכה יותר, זאת אומרת לדוגמה דרימליינר ואיירבאס A321neo במקום 747, ג'מבו המפורסם שיוצא משירות בהרבה מקומות, ואיירבאס 380, אותם מפלצות שבשביל להעלות אותם לאוויר צריך צריכת דלק מטורפת, וצריכת דלק של המטוסים החדשים פר נוסע נמוכה בעשרות אחוזים בהשוואה לאותם מטוסים גדולים שכבר מסיקים לייצר אותם היום. יש פתרונות נוספים כמו פיתוח של דלקים ידועים לסביבה, יש חברה פינית שנקראת נסטה שמשתמשת בשמן צמחי ובזבל ממוחזר ובעצם מייצרת דלק שפליטות גזי החממה שלו 80% נמוכות בהשוואה לדלק סילוני מנפט. אבל כיום מדובר על 100,000 טון, הם הולכים, מתכננים להגיע ב-2023 ל-1.5 מיליון טון, זה כמויות מאוד מאוד קטנות, אבל זה איזה שהם ניצנים של שינוי. בסופו של דבר יש עוד כל מיני כלים, כלים רגולטוריים, כמו למשל מיסוי של דלק סילונים במטרה לייקר את הטיסות, זה לא בטוח שזה באמת בסוף יוריד את הפוס.
זהו, שלא הייתי הולך ופוגע בעניים, אבל כן הייתי מנסה לשכנע את הציבור שלא חייבים לטוס, שיש באמת קשר בין היתר בין ההתחממות הגלובלית לבין כל עניין הטיסות. זה משהו שכן שווה שישב לנו בראש.
אז זה נכון, ואפילו חברת תעופה הולנדית, KLM, יצאה ממש בשנה שעברה, יצאה בקמפיין פרסומי תחת הסיסמה Fly Responsibly.
בדיוק.
זה, מצד אחד זה נשמע אבסורד, כי הם רוצים הרי להרוויח, אבל מצד שני, הם מבקשים מהלקוחות לחשוב טוב לפני שהם מזמינים את כרטיס הטיסה. זאת אומרת, האם הם באמת צריכים את הטיסה, שהם יכולים להגיע ברכבת, או שהם יכולים להגיע בצורה אחרת. והאמת, שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים עלינו הצרכנים, אז יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות. חברות התעופה יכולות למלא, להקפיד למלא את המטוסים בצורה טובה יותר, לא לטוסים מטוסים ריקים או חצי ריקים, אבל אנחנו יכולים, קודם כל, אם אנחנו טסים, אז לטוס, לרכז את החופשה שלנו, בעצם להפוך אותה לארוכה יותר, לא לטוס 4-5 פעמים בשנה לסוף שבוע, כי אז בעצם כמות הדלק שנשרפת לטובת הדבר הזה היא אדירה. אם אנחנו טסים לחופשה של שבוע, לחופשה של שבועיים, מה שיותר מקובל באירופה, זה פחות בארץ אולי, אז בעצם כמות הטיסות פר שנה שלנו יכולה להצטמצם דרמטית. בעצם לרכז את החופשות, להאריך אותן, ואז לא להשתמש בהרבה מאוד טיסות במהלך השנה. ויש, זה פחות נפוץ בארץ, אבל בהרבה מדינות, הרבה חברות תעופה מאפשרות, קודם כל הן כותבות על הכרטיס, מה פליטות או היקף פליטות הפחמן הדו-חמצני שנגרמות בעקבות הטיסה שלנו, ממש פר כרטיס, ואפשר לשלם על קיזוס של פליטות הפחמן האלה, שזה דרך חברות התעופה או דרך אתרי מסירות הכרטיסים, וזה עובר בעצם כל מיני פתרונות כמו ייעור מחדש או פתרונות שקולטים פחמן מהאטמוספירה, זה מה שנקרא קיזוס פחמן. אבל שוב, האפשרות הטובה ביותר תמיד זה הפחתה במקור, זה לנסות, אף אחד לא אומר כמובן לא לצאת לחופש, אבל לנסות אולי לרכז את החופשים ולא לפרק אותם לחופשים, מיני חופשים קטנים כאלה, שדרך אגב גם שמדברים על תחושת החופש, האם אתה באמת מרגיש שהיית בחופשה, אז שזו חופשה מאוד מאוד קצרה, זה בכלל לא נותן לנו את התחושה הזאת, שזה חופשות ארוכות יותר, אז אנחנו באמת מרוויחים את הרגעות הזאת, גם הפסיכולוגית והרגשית.
טוב, הייתי מוסיף עוד אלמנט, הרי אנחנו יודעים שפחד מטיסות הוא פחד מאוד נפוץ, הייתי מחזק אותו, ואז אנשים פשוט יטוסו פחות, זה הכל, אבל זה תחת כובעי כקומיקאי, לא כאסטרטג בתחום הקיימות, תודה רבה לך.
אנחנו יודעים שהפחדה פחות עובדת.
כנראה.
אנחנו רוצים ללכת על הסברים ומנגנונים אחרים.
לגמרי, אני דוגמה מצוינת לאדם שפוחד וטס, אבל שוב, אני באמת מנסה למעט בזה, לא רק מהטעמים האלה, כי מבחינתי אין צורך בכל ההיטלטלות הזו, שהפכה להיות יותר ויותר נפוצה, וגם הטיסות פתאום הפכו להיות זולות, ואנשים מנצים באמת סופי שבוע, כפי שאמרת, זה עדיף, על זה עדיף לוותר, לפחות לדעתי כמובן. תודה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה, יום טוב.
מוות תאי. מנגנון לא שגרתי של מוות תאי נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן. החוקרים הם פרופסור אלי הרמה שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם חברי הקבוצה שלו והחוקרת דוקטור למה טריירה אברהים. המחקר נערך בזבובים מהונדסים גנטית. הממצאים עצמם עשויים להוביל טיפולים חדשים שיביאו מזור לחולים רבים. כשמדברים על תאים שצריכים למות, בדרך כלל מדברים על סרטן. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אלי הרמה מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום רב.
ראשית, בוא נדבר באופן כללי על מוות של תאים, על למה אנחנו צריכים את התהליך הזה, ואז נדבר על המנגנון החדש שחשפתם.
אוקיי. אז קוראים לזה בעצם, למנגנון קוראים מוות תאי מתוכנת, והסיבה שמדובר בעצם בתוכנה גנטית, שיש לנו גנים שמיועדים בעצם להרוג את התאים שלנו. הגנים האלה מפעילים את התוכנה הזאת שאנחנו קוראים לה היום, אנחנו קוראים לתוכנה הזאת אפופטוזיס, או פרוגרם צל דף באנגלית, והתוכנה הזאת קיימת בעצם בכל היצורים, בכל בעלי החיים. המטרה של התוכנה הזאת היא בעצם לעשות שני דברים. אחד, במהלך ההתפתחות, אנחנו מייצרים הרבה יותר תאים מאשר צריך, ואז בעצם צריך פיסול של אברי הגוף, למשל פיסול של האצבעות. אנחנו מייצרים הרבה יותר תאים.
זאת אומרת שנוצרת יד שלמה, ואז כדי לפסל את האצבעות צריך להרוג את הרווח בין האצבעות.
בדיוק.
וואו.
בדיוק. כן, אבל יש עוד הרבה מאוד פיסולים שבעצם מתרחשים במהלך ההתפתחות העוברית, ולכן זה בעצם, וגם במוח בעצם, חלק גדול מהנוירונים שלנו, אנחנו מקבלים הרבה יותר נוירונים, וצריך להיפטר מהם במהלך ההתפתחות, ליצור קשרים חדשים בין הנוירונים, בין תאי העצב, כדי שבסוף נקבל את היצור הבריא. גם תאים בעצם שנפגעו, תאים פגומים, גם הם צריכים בעצם למות. אז תאים פגומים בגלל כתוצאה מקרינה, אוכל לא טוב שאנחנו אוכלים, עישון, כל דבר בעצם שיכול לגרום לאיזשהו פוטנציאל סרטני, אז בעצם הפוטנציאל הסרטני הזה לא ממומש בזכות זה שיש לנו את המוות התאי המתוכנן.
הנה אנחנו מבינים שהמילה מוות פה מופיעה בהקשר מאוד חיובי, אנחנו זקוקים מאוד למוות הזה.
בהחלט. חייבים שהמוות הזה יתרחש.
כן, בדיוק. מוות זה לא בהכרח רע. הנה אנחנו מקבלים הוכחה לכך. אז טוב, אתה תיארת את אחד המסלולים של המוות התאי, מוות שהוא מתוכנת גנטית וכו'. בוא נדבר על המנגנון החדש שחשפתם.
כן, אז רק לפני כן אני רק אומר שתאי הסרטן, כדי להפוך להיות סרטנים, פר הגדרה הם חייבים להתגבר על המנגנון של המוות התאי, על המנגנון האפופטוזיס. ואם הם בעצם, זה אחד הדברים הראשונים שהם צריכים לעבור, להתגבר על המנגנון של המוות.
כי אחרת הם היו מקבלים פקודת השמדה והיו מחסלים אותם, ואם לא חיסלו אותם, זה אומר שהם התגברו על האפופטוזה הזו, על המסלול הזה של המוות.
בדיוק, הייתי אומר שנגיד 99.9% מהתאים מתגברים, ולפעמים יש תא אחד, מספיק תא אחד, סליחה, שלא מתגברים, ויש מספיק תא אחד שיתגבר על המנגנון האפופטוטי, ואז יכולות להתרחש עוד מוטציות, והתא הזה יכול בעצם לממש את הפוטנציאל הסרטני שלו.
וואו.
אז בעצם, פר הגדרה, תאי סרטן הם עמידים לאפופטוזיס, למנגנון המוות התאי, ולכן אם אנחנו רוצים בעצם לטפל, אז בעצם הטיפולים המוכרים ביותר, טיפולים רדיואקטיביים, טיפולים כימותרפיים, התפקיד שלהם זה לנסות לשכנע את התאים האלה כן להפעיל את המנגנון האפופטוטי. זה לא שאנחנו מרעילים את התאים, אלא מנסים לשכנע אותם שיש להם מספיק נזק שיפעילו את המנגנון האפופטוטי. אבל כמו שאמרתי, פר הגדרה הם כבר עמידים רוב התאים האלה, ולכן הרבה פעמים הטיפולים הכימותרפיים הרדיואקטיביים הרגילים לא יכולים להיפטר מכל תאי הסרטן. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אם זו הבעיה, אולי נוכל להתגבר על תאי הסרטן, להרוג אותם באיזושהי דרך אלטרנטיבית שהם לא פיתחו עמידות כנגדה. וכאן נכנסים מנגנוני מוות, אנחנו קוראים לזה מנגנוני מוות אלטרנטיביים, שהם לא המנגנון האפופטוטי או המנגנון האפופטוזיס הרגיל, ואת המנגנונים האלה בעצם אנחנו חוקרים, אנחנו מנסים למצוא מנגנונים כאלה. עכשיו, ידועים בערך, הייתי אומר, 10 מנגנונים אלטרנטיביים בבעלי חיים. הבעיה שכולם נחקרים על ידי, בעצם לא במנגנונים לא פיזיולוגיים. זאת אומרת, היכולת בעצם לחקור אותם או לגרום לתאים למות במוות אלטרנטיבי, זה בעצם לנסות לחסום את המוות הרגיל, את המוות האפופטוטי, ואז בכל מקרה לתת להם עם פטיש 5 קילו ונסות להרוג אותם. ואז מחפשים מנגנונים אלטרנטיביים. והשאלה שלנו הייתה, האם אנחנו יכולים למצוא מנגנונים אלטרנטיביים פיזיולוגיים? זאת אומרת שבמהלך ההתפתחות יהיו תאים מסוימים שיכולים למות במוות אפופטוטי, נגיד לפיסול הזה שדיברנו עליו, אבל דווקא התאים האלה החליטו משום מה למות במוות אלטרנטיבי, אז אנחנו חיפשנו בעצם תאים כאלה, ואחרי שמצאנו, התחלנו לנסות לחקור בעצם מה הגנים, מה המנגנון בעצם שמוביל למוות החלופי הזה.
ובסופו של דבר באמת, מה גיליתם? זאת אומרת, איך נראה המסלול החלופי?
אז בעצם מה שמצאנו, שדווקא בתאים שיתנו את תאי המין, אנחנו קוראים להם תאי נבט או germ cells, אלו התאים שבמהלך ההתפתחות העוברית התמיינו אחר כך לתת את תאי הזרע או תאי הביצית בנקבה, מצאנו ששליש מהתאים האלה בעצם נעלמים, מתים במהלך ההתפתחות העוברית, והניסיונות לעצור את המוות הזה, למשל על ידי זה שאנחנו פוגעים במנגנון האפופטוטי, לא הצליחו. ואז הבנו, ועשינו המון ניסיונות כאלה, וגם עוד קבוצות ניסו כבר במשך 20 שנה לעצור את המוות הספציפי הזה, ובעצם ההבנה הייתה שמדובר פה לא במנגנון הרגיל, כי עובדה, אנחנו לא מצליחים לפגוע ולעצור את המוות הזה, אלא במנגנון אלטרנטיבי, והתחלנו בעצם להסתכל מהם הגנים הספציפיים שמובילים למוות הזה, ומצאנו איזשהו מנגנון מאוד ייחודי, שבו התאים בעצם פוגעים בעצמם. זאת אומרת, התאים מוציאים החוצה מתוך איזשהו עברון שנקרא ליזוזום. זה עברון שמכיל כל מיני חלבונים שיודעים לטפל בחומצות שומן, בחלבונים. בדרך כלל זה נעשה כדי לעשות כל מיני מחזורים בתוך התא. במקרה הזה הליזוזומים מתפוצצים, מוציאים החוצה את התוך שלהם. אחד מהאנזימים, אחד מהחלבונים עם הפעילות שיוצאים החוצה, זה איזשהו אנזים שאנחנו קוראים להם נוקליאזות, הוא משייך משפחת הנוקליאזות, שהן יודעות לחתוך DNA. ובעצם מה שקורה, ישנו מנגנון שלוקח את אותו אנזים, את אותו נוקליאז, מעביר אותו לגרעין, בגרעין נמצא ה-DNA, ושם הנוקליאז בעצם חותך את ה-DNA לפרגמנטים, וזה מוביל לאיזושהי תגובה שבסופו של דבר, הרי התוכנית הגנטית לא נמצאת, אנחנו חתכנו את כל ה-DNA, והתגובה הזאת בסוף מובילה למוות הזה של התאים.
מגרסה גנטית.
בדיוק, מגרסה גנטית שפועלת במנגנון אחר, ומה שמעניין שהמנגנון האחר הזה, הציעו שלפחות במחלות שאנחנו קוראים להן מחלות נוירודגנרטיביות, או מחלות ניוון עצביות, כמו למשל פרקינסון, אלצהיימר, ועוד ועוד, ישנם רבים ולא טובים. במחלות האלה למשל, אנחנו יודעים שיש יותר מדי מוות של נוירונים. זה בעצם מה שמאפיין את המחלות הנוירודגנרטיביות האלה. והראו למשל שהמוות הזה, שתמיד חשבנו שזה דווקא מוות אפופטוטי, מוות במסלול הרגיל, רק שהוא לא מבוקר ויש יותר מדי ממנו, בעצם מה שאנשים מתחילים להבין יותר ויותר היום, שבעצם זה כל המיטות החלופיות האלה שקורות בפתולוגיות, ואחת מהם זה בעצם המיטה המשונה הזאת של אותם תאי לבת שמצאנו.
מחקר בו. שקשור לכל מה שלוהט עכשיו בתחום המדע, גם סרטן וגם מחלות נוירו-דגנרטיביות, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, באמת מרתק, כל העניין הזה של מוות תאי, ודאי הגילוי שלכם, פרופסור אלי הרמה, מהמחלקה לגנטיקה המולקולרית במכון ויצמן למדע, תודה.
תודה רבה לך.
האם תסמונת הפוסט-קורונה היא הפיברומיאלגיה החדשה? נתונים חדשים שאספה ונתחה חברת Stuff That Works חושפים קווי דמיון מפתיעים. בין התופעות ארוכות הטווח של החשיפה לנגיף קורונה, תסמונת פוסט-קורונה, כך קוראים לזה, או לונג קוביד, לשורת מחלות כרוניות, כמו למשל פיברומיאלגיה. אנחנו שומעים על התסמונת הזאת, תסמונת כאבים כרוניים יותר ויותר לאחרונה, ותסמונת התשישות הכרונית. מחלות אלה משפיעות על מיליוני אנשים ברחבי העולם, אגב, במיוחד על נשים. התקווה היא שהממצאים האלה יסייעו בהבנת תסמונת הפוסט-קורונה, בניבוי ההתפתחות שלה, ההתנהגות שלה, אפילו יסייעו בריפויה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דן בוסקיל, המומחה לראומטולוגיה ועוסק בחקר פיברומיאלגיה ותסמונות כאב כרוניות. שלום.
שלום.
טוב, ראשית, בוא נדבר על תסמונת פוסט-קורונה, אז נדבר על התסמונות האחרות, ואז נראה קווי חפיפה או השקה.
כן, אנחנו מדברים על תסמונת שנקראת פוסט-קורונה או לונג קוביד. דהיינו חולים שחלו בקורונה ופיתחו תסמינים לאחר שהבריאו במרכאות מהמחלה. תסמינים שחולים משך חודשים, לפעמים עד שנה, שכוללים עייפות, שיעול, כאבי מפרקים, קוצר נשימה, כאבי חזה, בעיות קוגניטיביות, כאבי שרירים, דיכאון וחרדה, ועוד דברים אחרים.
טוב, מה שמזכיר מאוד באמת את אותה תסמונת שאנחנו שומעים עליה יותר ויותר, הפיברומיאלגיה, נכון? אולי נדבר
נכון,
דקה על זה.
נכון. התסמונות האלה של פיברומיאלגיה ותסמונות התשישות הכרונית, דרך אגב יש תסמונות נוספות אחיות, כמו למשל המעי הרגיז, השלפוחית הרגישה וכו' וכו', הן תסמונות שמשתייכות לקבוצה שנקראת תסמונות תפקודיות סומטיות גופניות, שמבחינה מעבדתית, המעבדה אין שום מאפיין או מרקר מעבדתי, אבל החולים מתלוננים על סימפטומים מסוימים, ושמתגבשים לכדי תסמונת, לא מחלה אלא תסמונת.
זאת אומרת, כואב לי ואני תשוש, אבל אין שום ממצא פתולוגי לכך.
נכון, לכן זה נקרא תסמונת ולא מחלה. עכשיו, יש חפיפה גדולה בין התסמונות האלו, אבל לכל תסמונת יש עדיין את המאפיינים שלה. למשל, בפיברומיאלגיה, מה שבולט באופן ברור זה הכאבים, בתסמונת התשישות הכרונית זה עייפות, אבל גם בשניהם יכולים להיות כאבים ועייפות. וגם כאן אנחנו רואים בפוסט-קוביד או בפוסט-קורונה, אנחנו רואים תסמינים או סימפטומים שחופפים לתסמונות האלו, אבל יש גם דברים שהם ספציפיים לפוסט-קורונה. למשל, קושי בנשימה או קוצר נשימה, עיבוד טעם, דברים כאלו, הם לא מאפיינים את התסמונות האחרות. דיינו, יש חפיפה גדולה, אבל הם לא זהות.
לא זהות. עכשיו, אם לרגע, בגלל שזו תופעה שאנחנו שומעים עליה יותר ויותר, מיד נשוב לקורונה, אבל שוב, תסמונת הפוסט-קורונה, אוקיי, אנחנו מבינים שיש איזשהו נגיף, שככל הנראה גרם איזשהו נזק או גרם לבלגן בגוף שלנו, מה גורם לפיברומיאלגיה, לתופעה הזו שהולכת ומתפשטת?
פיברומיאלגיה, דרך אגב, יש לזה שם יפה בעברית, זה נקרא דאבת. אז מלשון לדאוב, לכאוב. זו תסמונת שכיחה של עד כ-4% מכלל האוכלוסייה, יש יותר נשים מאשר גברים. זו תסמונת שמתאפיינת בכאבים מפושטים בגוף, עייפות, שינה לא מרננת, בעיות ריכוז וזיכרון וכו'. בבדיקה, דרך אגב, אפשר להדגים רגישות בנקודות מאוד ספציפיות שנקראות נקודות רגישות, tender points. התסמונת הזאת, אנחנו מבינים היום, אחרי שנים של מחקר, שיש גם רקע גנטי, זאת אומרת שאם למישהו יש פיברומיאלגיה, יש סיכוי של האמא, לדודה, לאחות יש פיברומיאלגיה, וגם שטריגרים מסוימים יכולים לגרום להתפרצות של המחלה, למשל סטרס, סטרס אקוטי או מתמשך, חבלה טראומטית או תאונת דרכים, וגם זיהומים. למשל, אנחנו תיארנו בזמנו, גם כתבנו על זה באחרים, שהפטיטיס C, הווירוס של דלקת הכבד, יכול להיות כרוך בפיברומיאלגיה. HIV, כבר בשנות ה-90 פרסמנו ש-HIV יכול להיות כרוך בפיברומיאלגיה, ויש עוד זיהומים אחרים.
אוקיי, טוב, אני משער שמתישהו ימצאו את הפתולוגיות וכו', ובחלק מהמקרים אתה אומר שממש יש נגיפים שאחראים לתופעות שהן חלק מהתסמונת הזו, אז בוא נחזור ונדבר על תסמונת הפוסט-קורונה. איך ההבנה שבעצם התופעות האלה חופפות לא ב-100%, אבל חלקית יכולה לסייע לנו בהתמודדות באמת עם אותם סימפטומים שאנשים מדווחים עליהם לאחר שהם חלו או נדבקו בנגיף?
קודם כל, אולי לפני זה אני רוצה להדגיש שזה היה בשבילנו הפתעה לראות את הנתונים האלה, כי כש-Stuff That Works בנו את המפה של הסימפטומים כפי שהם דווחו על ידי חולים, אנחנו מדברים דרך אגב על מספרים מאוד מאוד גדולים של חולים, למשל בפוסט-קורונה אנחנו מדברים על 4,000 חולים, זה כמות גדולה מאוד, אבל סך הכל יש כמיליון חולים שדווחו על סימפטומים שלהם במגוון מחלות. אז כשהם בנו את המפה של הסימפטומים, אז על המפה הייתה קרבה בין הפיברומיאלגיה, תסמונת התשישות הכרונית והפוסט-קורונה. וזה הדבר הראשון שהדליק מנורה אדומה, שהחפיפה הזאת בין התסמינים יכולה לרמז אולי על גם רקע פתוגני משותף. אבל אני חייב להגיד לכם, אולי עוד מילה אחת, אני חייב להגיד שגם מניסיוני הקליני כרומטולוג, אני רואה בשנה האחרונה הרבה חולים שפיתחו פוסט-קורונה, ובעצם כשאני בדקתי אותם הפעם כרומטולוג, אני רואה שמקיימים את הקריטריונים למשל לאבחון של פיברומיאלגיה. זאת אומרת, הם ממש נמצאים בחפיפה גדולה לתסמונות האלה.
אני מבין שבסופו של דבר החברה הזו הגיעה למסקנה הזו לאחר שימוש בבינה מלאכותית ובביג דאטה. נכון? מדובר בשיטות מאוד מתוחכמות של הסקת מסקנות.
נכון מאוד.
אוקיי, אז בוא תגיד לי, גם כמי שמטפל בתופעות כאלה, גם למי שמשמש כיועץ החברה שידעה לעשות את זה, אז מה התובנות שאפשר לחלץ מהחפיפה החלקית באמת של התופעות הללו?
תראה, התובנות, קודם כל אני חייב להגיד מתוך יושרה מדעית שאנחנו בתחילת הדרך, הנושא הזה הוא עדיין חדש לגמרי לכולנו, כן? אבל מה שאפשר כבר להגיד עכשיו, שיכול להיות שמצאנו פה עוד איזה תסמונת, שנמצאת בחפיפה עם תסמונות שאנחנו מכירים, והיות והתסמונת הזאת מתפתחת אחרי וירוס מוכר, בדומה לתסמונות אחרות שיכולות להתפתח אחרי וירוסים אחרים, אז יכול להיות, ואני מסייג את זה כי אנחנו לא יודעים את זה ממחקרים, אני רק משער, יכול להיות שהתובנות שיש לנו לגבי המנגנונים של התפתחות, למשל של פיברומיאלגיה, והטיפול בפיברומיאלגיה, או בתסמונת התשישות הכרונית, יעזרו לנו להתקדם גם בתסמונת הפוסט-קורונה.
שמע, לסיום, אז אני מוכרח לשאול, יש טיפול לפיברומיאלגיה, שאותו גם אפשר אולי להשאיל למי שלא...
בוודאי, כשאנחנו אומרים טיפול, אנחנו צריכים להבהיר למה אנחנו מתכוונים, כי החולה בדרך כלל כשהוא שומע טיפול, הוא חושב שהוא מבריא מזה. התסמונות האלה אנחנו בדרך כלל לא יודעים לרפא אותם, אבל יודעים להקל מאוד את הסימפטומים שלהם. אז למשל, הטיפולים שאנחנו נותנים לפיברומיאלגיה, יש כבר היום רמזים שגם בחולים עם פוסט-קורונה יכולים לעזור. למשל, להעלות את הכושר האירובי זה דבר הכי חשוב בשתי התסמונות האחרות, האחיות, פיברומיאלגיה ותסמונות התשישות הכרונית. אז למשל, פה לבנות איזשהו... אני משער שאם יבנו ויחקרו את זה, האם כושר גופני מדורג ומתון אירובי עוזר להקלה של התסמינים של הפוסט-קורונה. יש טכניקה שנקראת CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שעוזרת בשתי התסמונות האחרות. אז אני חושב שזה למשל דבר שצריך יהיה לבדוק אותו, האם הוא עוזר גם כן בתסמונת הזאת של הפוסט קורונה. כך שאנחנו יכולים לקחת מהטיפולים של שתי התסמונות האחרות דוגמאות ולבדוק אותם בצורה מדעית במחקרים יזומים בפוסט קורונה.
טוב, קודם כל תודה רבה על השיחה כמובן, שמאוד מחזקת את הצורך, מי שיכול כמובן להימנע מהידבקות, כמובן לעשות את זה ביתר סעד, כולל מסכות וכו', שכן גם הסיכוי הקלוש או הקטן שזה יקרה, בסופו של דבר זה הרבה מעבר לקורונה עצמה, הנה אנחנו מדברים על תסמונת שהיא פוסט קורונה, שהיא חופפת בחלקה לתסמונת כואבת, היא אותה דאבת שהזכרנו, הפיברומיאלגיה. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור דן בוסקילה, מומחה לראומטולוגיה ועוסק בחקר פיברומיאלגיה ותסמונות כאב כרוניות. תודה.
תודה רבה ויום טוב.
חשמל מהרי געש. פרצי חשמל בלתי נראים מהרי געש יכולים להיות סימן מוקדם להתפרצות. כך עולה ממחקר חדש. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצייה וחוקר אטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז אנחנו מדברים פה על חשמל שאי אפשר לראות, ועל פי המחקר, כשאתם לא רואים את אותם פרצי חשמל, זה סימן מוקדם להתפרצות.
האמת היא שיש שני סוגים של תופעות חשמליות שמתרחשות בפליטות הרי געש. יש את החלק שכן רואים, ואלה ברקים, זוהרים ומהירים וחזקים מאוד, ויש חלק סמוי מהעין שההתפרצות מסתירה אותו, ועל זה המחקר החדש התפרסם ב-Geophysical Research Letters של קסנדרה סמית ואחרים, וההבחנה בין שני הסוגים הללו של הפעילות בחשמלית מאפשרת אולי חיזוי לסוג ועוצמת ההתפרצות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי לעתים אנחנו מקבלים מידע, אבל המידע אינו שלם. למשל, סייסמולוגים יודעים שאפשר לזהות מתי הרגש הולך להתפרץ לפי ריבוי של רעידות אדמה קטנות במורדות הרגש, פליטת גזים מחריצים בקרקע, שינוי בשפיית החום וכדומה, ובתדרים מסוימים, למשל, ההר מתחיל to rumble, לשחרר אינפרסאונד, תת קול, שמעיד על התפרצות קרובה. ובאמת, כשיש את כל הסימנים האלה, אפשר באמת להודיע ולהטריע, ולפנות אנשים מקרבת הרגש, כמו שנעשה בהרבה מקומות בעולם. וואו, מה שקורה בזמן ההתפרצות עצמה,
כן,
וזה הדבר הקריטי, וכאן תרומת המחקר החדש, לא ברור לנו מהי העוצמה של הפיצוץ של הפלומה הזאת, לאיזה גובה היא תגיע, לאיזה טווח היא תתנסה, ואיך האורחות תיקחנה אותם, וכאן הברקים וההתפרקויות החשמליות הללו באמת עוזרות לחוקרים אולי לתת איזשהו ניבוי מדויק יותר.
טוב, אז רגע לפני שבאמת ננסה להבין איך אפשר לראות את החשמל הבלתי נראה הזה, מה הקשר בכלל בין תופעות חשמליות להתפרצות של הרי געש? מה הקשר הפיזיקלי?
אוקיי, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על פלומה עם מתנית שמתאווה מעל לוע של הר געש מתפרץ, ואני חושב שלכל המאזינים יש תמונות בראש ממאונט סנט הלנס, או הפינטובו, או הרי געש אחרים, שרואים פלומה אדירה שמתנסית, למעשה זה ענן. זה ענן של עדי מים שהתאבו והפכו לטיפות ולגבישי קרח, כאשר הצבעים החומים כהים נגרמים מהנוכחות של אפר געשי, אפר וולקני, מאותם סלעים שהתפוצצו, אותו מגמה קרושה שמועפת לכל עבר בעת ההתפוצצות עקב הבועות של הגזים שמשחררים בזמן ההתפרצות. אז אנחנו מקבלים ענן שיכול להתנסה לגובה של 5, 7, 10 ובמתקרים קיצוניים 15 קילומטר, עם כמויות גדולות מאוד של טיפות מים, קרח וכאמור אפר געשי, ויש לך את כל המרכיבים של סופת רעמים מוכרת לנו, ואכן זה מה שרואים. הענן הזה טעון חשמלית, במטענים מקוטביות מנוגדת, חיובית ושלילית, בכיסים מאוד גדולים של מטען, שהמתח החשמלי בין הכיסים הללו מגיע מעבר לסף הפריצה של האטמוספירה, ולכן מקבלים ניצוצות חשמליים גדולים, ברקים. זה הקשר בין התפרצויות געשיות לבין ברקים. אגב, כבר פליניוס הרומי, פליניוס האב וגם פליניוס הבן, שניהם תיארו בהתפרצויות של הווזוב, עוד בימי האימפריה הרומית, את העובדה שיש בחלק מההתפרצויות ברקים.
וואו.
בגלל זה גם נקשר אגב לעוצמה המיתולוגית של ההל הוולקני, כן, וולקן, שיושב במרכזו של הר הגעש וחוצב שם את כלי הנשק של האלים, והברקים זה אחד מה, סימנים לכך שמתרחשת איזושהי פעילות של התחה של הסלעים בתוך הרגש.
עכשיו, אם באמת נחזור לאותו חשמל בלתי נראה, אתה אומר שגם יש ברקים שכן אפשר להבחין בהם, אבל יש אותם פרצי חשמל בלתי נראים, איכשהו אפשר לעלות עליהם באמצעות איזושהי רגישות לשדה חשמלי או לחשמל?
יפה, בדיוק. אז זה מה שעשו. הם פרסו סביב הרגש סקורג'ימה ביפן, שידוע באופיו העצבני, הייתי אומר, מתפרץ מדי כמה שנים בהתפרצות בינונית או חלשה. הם הציבו סביב הר הגעש במורדות המרוחקים במרחק בטוח, מה שנקרא Lightning Mapping Array, או מערך של אנטנות שקולטות אותות אלקטרומגנטיים שנפלטים מפעילות חשמלית, גם מברקים וגם מניצוצות חשמליים שהם לא ברקים, או שהם מקדימים או חלשים יותר מברקים. והם עקבו אחרי 97 פלומות כאלה שבקעו מלא הר הגעש, הגיעו עד לגובה 3-4 קילומטר, וניסו לראות מתי יש ברקים שאפשר לראות בעין ולצלם, ומתי יש רק את ההתפרקויות הסמויות הללו, ועל סמך התדירות של ההתפרקויות הללו, הם ידעו לנבא גם מה תהיה עוצמת ההתפרצות, מה מהירות הפלומה, המהירות שבה היא מתפשטת כלפי מעלה, ומתוך זה כמובן לחזות גם לאיזה גובה היא תגיע, וכיצד היא תתפזר בהינתן שהמטאורולוגים יודעים לתת את תנאי ההתחלה האטמוספרי מסביב להר הגעש. שאני אזכיר למאזינים, ואולי גם לך דודו, אתה זוכר שהיה הר געש באיסלנד שהתפוצץ ב-2010,
נכון.
והשבית את כל התעבורה באירופה.
וואו.
היה השבתה מוחלטת של שדות תעופה, כי הפלומה הזאת, שמכילה חלקיקים של אבק געשי וזכוכית וולקנית, מסוכנת מאוד לתעופה. יש לנו עדויות למטוסים שנקלעו לפלומות כאלה, ונאלצו לבצע נחיתת חירום. יש סיפור מאוד ידוע על מטוס של בריטיש איירווייז, של ארבעת המנועים שלו קבעו שהוא נכנס לפלומה של הר געש בלילה מעל אינדונזיה, ונאלץ לחזור על עקבותיו ולנחות בנס בג'קרטה. אז עננים של הרי געש הם מסוכנים לתעופה, זה ידוע, ולכן מאוד חשוב לדעת לחזות אותם ולנבא את כיוון ההתקדמות שלהם במידה והם אכן מגיעים לאטמוספירה הגבוהה.
וואו, טוב, אז הנה ככל הנראה נמצא פה עוד משהו שיכול לסייע בחיזוי עוצמת וההתפרצות עצמה. אנחנו מקווים שבאמת אפשר יהיה לעשות שימוש בסימן המוקדם הזה להתפרצות. תודה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
חן חן, להתראות.
חובבי מדע וחובבי אומנות הכירו את מוזיאון הנאנו באוניברסיטת בר אילן, אמנם קוראים לו נאנו, אבל הוא מתפרס על פני הרבה מאוד קומות שם במרכז לננוטכנולוגיה של האוניברסיטה. מה שמיוחד במוזיאון זה שהוא מאפשר הצצה על החיבור שבין עולם המדע לעולם האומנות, והתערוכה הראשונה שתוצג במוזיאון היא שפות חדשות. אנחנו שמחים לומר שלום למייסד המוזיאון, פרופסור יובל גרעיני, לשעבר ראש המכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ספר לנו על המוזיאון, מייסד המוזיאון, על מה חשבת?
אוקיי, המוזיאון באמת יוצא דופן. אני אנסה באמת בקיצור. חשבתי על דבר מאוד פשוט, חינוך. חינוך, קירוב, שגם של נוער וגם של כלל האוכלוסייה, למדע, ליופי שלו ולחשיבות שלו, ללא ספק. אז אפשר להגיד שזה מה שעומד בבסיס הרעיון, והרעיון בעצם הוא מאוד פשוט. מדע לא פשוט להנגיש לאנשים. מי שמכיר את זה, מי שניסה להסביר, יודע שרעיון מדעי לפעמים מורכב מהרבה מאוד מרכיבים קטנים, לפעמים יש מתמטיקה שמעורבת, ולפעמים זה מתיש. מי שמכיר את זה אומר, וואו, זה כל כך יפה, אבל מי שמסבירים לו, לפעמים הולך לאיבוד בין הפרטים, ולפעמים אפילו לא רק שלא מבינים, אלא זה גורם לתסכול. האומנות זו, לעומת זאת, היא משהו שישר נכנס ללב. אתה רואים משהו יפה, שומעים משהו יפה, לא צריך מילים, לא צריך יותר מדי מילים מסביב. אז הרעיון היה באמת לשלב את האומנות עם המדע, יש פה גם עומק הרבה יותר גדול, שאולי אני אדבר עליו אחרי זה, ולהקים מוזיאון של מיצגים, שכל אחד מהם הוא יצירת אומנות בפני עצמו, אבל הוא גם פותח פתח לאיזשהו עיקרון מדעי או לאיזשהו תחום מדעי, ובקרבה הזאת של אומנות שנכנסת ללב, אפשר לעניין את האנשים בחלק המדעי, ובאמת הפנים העיקריות הם לכיוון הנוער, על מנת להנגיש אותו כמה שיותר למדע.
אוקיי, זאת אומרת שבשורה התחתונה היא הנגשה של יותר מדע או יותר אומנות? לפי מה שהבנתי זה יותר מדע.
המטרה הראשונית שאני ראיתי בעיני רוחי זה להנגיש יותר את המדע לאנשים. עכשיו, תוך כדי, אז הכוונה לא הייתה להקים עוד איזשהו מוזיאון מדע, שיש כמה בישראל, יש כמה בעולם מאוד מאוד מפורסמים, וזה באמת יצירות מופתיות, אלא הכוונה בפירוש הייתה לשלב גם את האומנות בצורה אמיתית לחלוטין בפנים. זאת אומרת, לא רק איזשהו מיצג שאפשר לראות אותו במוזיאוני מדע, שכל המטרה שלו זה להסביר את המדע, אלא ממש לשלב לחלוטין את האומנות בצורה כזאת שלפחות לחלק מהדברים, הרי אומנות זה דבר מאוד אישי, יש אנשים שאוהבים יותר, אוהבים פחות, אבל בסוף הכל, שרוב האנשים יסתכלו ויגידו, וואו, מה זה הדבר המופלא הזה? מה זה הקסם הזה? ומשם להגיע למדע.
זה באמת מעורר הרבה מאוד שאלות בכל מה שקשור להגדרה של מהו מיצג אומנותי, והאם אפשר להתייחס למשהו שהוא בכלל מדעי כאיזשהו משהו אומנותי. הרי, אני משער שזה גם עניין של הגדרות. בכל מקרה מאוד סקרנת בכל מה שקשור למוזיאון הזה. אתה מכיר את התערוכה החדשה שתוצג שם, שפות חדשות?
כן, בהחלט. תראה, מה שאתה אומר זה נקודה בהחלט מאוד מאוד נכונה. אנחנו פתרנו את זה בצורה מאוד אלגנטית, לא הבנו עד כמה זה משמעותי. מה שעשינו, לא הלכנו לאומנים ואמרנו, בואו תבנו לנו או תייצרו לנו משהו שנראה כמו DNA או שמסביר איזה עיקרון פיזיקלי. בעצם עשינו תהליך מורכב, הבאנו הרבה מאוד אומנים, הושבנו אותם יחד עם כל המדענים שלנו, נתנו להם להכיר אחד את השני ואחת את השנייה, כמובן, היה שם הרבה מאוד גברים, נשים, כל ביחד, ולאט לאט התגבשו צוותים של מדען ואומן. המדען, והם התגבשו לא סתם, אלא שהאומן פתאום אמר, וואו, מה שראיתי בתמונות שהראה לי המדען, זה בדיוק מה שאני עושה. ואותו דבר, המדען אמר, הגומיות האלה של האומנית שקוראים לה ורדי, הם בדיוק מה שאני צריכה כדי להסביר את המדע שלי. והצוותים האלה ביחד, הם אלה שבעצם הגו, את הרעיון של היצירה, ואחרי זה גם הקימו אותו. אז זה שילב לחלוטין את האומנות והמדע.
וואו, אז הנה, כפי שהיטבת להסביר לנו, שפות חדשות, היא תערוכה שבאמת מייצרת את בדיוק את שיתוף הפעולה הזה, את הצמדים האלה של אומן מדען, מאוד מסקרן ומאוד מעניין, ואם גם תגגלו ותראו גם תמונות מהתערוכה, זה יעשה לכם עוד יותר חשק להגיע אליה. תודה רבה על הדברים, ובהצלחה כמובן עם המוזיאון, פרופסור יובל גריני, מייסד המוזיאון לשעבר, ראש המכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה, תודה לסיכום, שומעים להתראות.
ובמסגרת פינת התרבות נחגוג יום הולדת 120 לויטוריו דה סיקה. שלום ליונתן גטלה, שעבר ג'אט מרצה לתרבות ומבקר תרבות, שלום.
שלום דודו.
טוב, למען, נעשה כבר ספוילר, הוא כבר לא נמצא איתנו כאן כמובן, הוא הלך לעולמו, אבל הכר לנו את האדם והסבר לנו למה חשוב לנו לדעת או להכיר אותו.
ויטוריו דה סיקה הוא אולי הבימאי, החשוב בתולדות הניאו-ריאליזם האיטלקי, ואני כדאי להסביר מה זה ניאו-ריאליזם איטלקי, זה קולנוע שבעצם מטיל ספק בכל מה שהיה בעמדות הקולנוע האיטלקי לפני כן, ומציע משהו חדש, משהו שקורה אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שאיטליה בעצם מרוסקת לגמרי, אחרי שאיטליה בעצם מלקקת את הפצעים, איטליה הפשיסטית שבעצם מתרוסקת, וכעת ויטוריו דה סיקה מציע קולנוע שעוסק בימים הקשים של האיטלקים. לא יותר אפוסים כאלה מרהיבים ונוצצים עם דברים שהם גדולים מהחיים, אלא איטליה שמחפשת את עצמה.
וזה מתבטא גם אוקיי, אז אנחנו מבינים שגם מושאי הסרטים האלה השתנו, והסרטים הפכו להיות קטנים יותר, אבל זה גם מתבטא בבימוי אחר, בלוק אחר, במבט קולנועי אחר?
בוודאי, בוודאי. המבט הקולנועי שלו הופך להיות מבט שמופנה אל היומיום, אל הקטן, אל הפשוט, אל העני, אל הצנוע ואל האישי בעיקר.
לא יותר גיבורים גדולים מהחיים, אלא גיבורים קטנים מהחיים. הגיבורים הפשוטים, האיש, האנשים הפשוטים, למשל, גונבי האופניים. האבא שזקוק לאופניים, כדי בעצם לעבוד, להגיע לעבודה של תליית פוסטרים. האבא שצריך לפרנס את המשפחה, ולכן הוא חייב לקנות אופניים, והאופניים שלו נגנבים. ומה יהיה עם הפרנסה שלו? אם האופניים נגנבים, מה יהיה איתו? הוא לא יוכל לעבוד יותר, לא תהיה פרנסה יותר בבית.
זה מאוד מסקרן. האם אנשים זרמו לקולנוע? זאת אומרת, כן היה ביקוש לסרטים כאלה?
כן, בהחלט, חד משמעי. פתאום הקולנוע דיבר אליהם, דודו. פתאום הקולנוע עסק בהם, ולא בסתם אני אומר ג'יימס דין. באיטליה היו את ג'יימס דין שלה. אבל פתאום איטליה התחילה לעסוק בעצם באנשים שבאו לראות את הקולנוע. ומהו הפוסטר שאותו תולה, אותו אדם מסכן שנגנבו לאופניים, בגונד האופניים. זה פוסטר של ריטה הורט מהסרט גילדה. כלומר, זה הקהל שבא לראות את הסרטים ההוליוודיים, רואה את עצמו בסרט איטלקי, שהוא תולה פוסטרים של סרט אמיתי אמריקאי. כלומר, וואו. הסרטים האיטלקיים מתקרבים אל בני האדם האמיתיים.
מה זה אומר עלינו היום שאנחנו הולכים לסרטי גיבורי על בעיקר, אבל אוקיי, אולי נשאיר את השאלה הזאת כשאלה רטורית.
אבל, תמיד היו גיבורי על מאז האלים היוונים, אבל הקולנוע האיטלקי של ויטוריו דה סיקה, והנאו-ריאליזם האיטלקי בכללו, גילו לנו שהסיפורים המרגשים יכולים להיות ממש של האנשים הקטנים ביותר. היום זה די מובן מאליו, אתה יודע, שסרטים כאלה, כמו נגיד נער החידות ממומביי, אתה מבין? איזה מישהו באיזה מקום נידח יכול להפוך להיות הכוכב הכי גדול בעולם, יכול להיות האיש המרתק ביותר בעולם, יכול להיות האיש המרגש ביותר בעולם, זה דבר שלא היה לפני הנאו-ריאליזם האיטלקי. ואחר כך קיבל גושפנקה נוספת בגל הצרפתי החדש, שגם עליו דיברנו בפינות שלנו יחד, אבל הנאו-ריאליזם האיטלקי שבעצם מבוסס ומעוצב על ידי דיסיקה הוא הקולנוע שילווה את כל העולם אחר כך, שנים רבות אחר כך ועד היום.
וואו, אני מוכרח לשאול שאלה שקשורה לקולנוע הישראלי לפני כמה עשרות שנים. האם אנחנו כאן בישראל הושפענו, הפקולטות לקולנוע ויצרני הקולנוע הושפעו? כן, מעניין.
מאוד, מאוד, מאוד. אני מזכיר את הסרטים כמו פורטונה ואלדורדו של מנחם גולן. מנחם גולן העריץ וסגד לויטוריו דה סיקה. הוא העריץ אותו הרצה בלתי רגילה. הוא מאוד רצה לעשות את הנאו-ריאליזם האיטלקי כאן בישראל. ומה נולד לנו מזה? סרטי הבורקס. סרטי הבורקס זה תוצאה ישירה של הנאו-ריאליזם האיטלקי של ויטוריו דה סיקה. כי פה חיפשו את הסיפור הפשוט, את האנשים בשוק, את האנשים בשכונה, אלה שמשחקים סנוקר, אלה שמפסידים את כל כספם בסנוקר. אז אמנם זה הפך להיות קומדיות, אבל הכוונה הייתה לעשות נאו-ריאליזם ישראלי. אלה הם סרטי הבורקס שלנו, שעוסקים בעדות, במלחמות הקטנות, באנשים הפשוטים, במלחמות היום-יום, בפערים החברתיים העצומים. פערים חברתיים עצומים, ככה קורה בסרטי הבורקס, שאני רוצה להתחתן עם בת העשיר, מקזבלן ועד צ'ארלי וחצי. כן? אז זה תוצאה ישירה של הקולנוע של ויטוריו דה סיקה.
אז פשוט היה אפשר למתג מחדש את סרטי הבורקס כסרטי נאו-ריאליזם ישראלי, והכל היה בסדר.
בדיוק. בדיוק. עכשיו אני אספר לך אנקדוטה קטנטונת. פרנק קישון היה מועמד לאוסקר פעם ראשונה ב-1964, יחד עם סלח שבתי, ומי שעמד מולו היה ויטוריו דה סיקה, והוא הפסיד לו.
די!
עכשיו שבע שנים, כן, כך שבע שנים אחר כך, הפרנק קישון מגיע עם השוטר אזולאי.
וואו!
לאוסקר, ומי עומד מולו עוד פעם? ויטוריו דה סיקה, והוא לוקח ממנו את הפרס.
אני לא... טוב, בזה הרגע הפכת את כל הרגע שלי כלפיו. מן הסתם, אני משוחד כמובן. וואו, אוקיי, מעניין. הוא גם היה שחקן, נכון? לא רק במאי.
היה גם שחקן, בהחלט. הוא גם עשה קומדיות, הוא עשה סרטי, עשה סרטי פיטר סלר, כל מיני שלבים בקריירה הקולנועית שלו. היה אדם גדול מן החיים, עשה גם כמה סרטים, אבל אין ספק שהחתימת ידו על תולדות הקולנוע העולמי היא ברורה בהחלט, וההשפעה שלו מורגשת עד היום.
וואו, טוב, אז הנה הכרנו שם של סוגה או זרם שבנסיבות אחרות היינו אומרים, מה אתה מתנסה אלינו עם השמות האלה, אבל מתברר שזה משהו שגם חשוב להכיר.
הכי לא מתנסה בעולם, נכון, זה בדיוק, זהו, זה הכי של החיסי
חברות. אתה צודק, לגמרי. טוב, תודה לך על הדברים, המרצה לתרבות, מבקר התרבות, יונתן גטלה שעבר ג'אט, תודה.
תודה דודו.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את סיפורה של האישה הראשונה שהשלימה את אתגר ברקלי. שלום לאורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר.
אהלן דודו.
מי אותה אישה ומהו אותו אתגר?
מה אותו אתגר, בדיוק. תראה, בשנת 1809, שזה ממש בזמן, התערב קפטן רוברט ברקלי אולרדייס. הוא התערב עם אחד מיריביו, סר ג'יימס ובסטר וודרבורן. הוא אמר, אני יכול לצעוד 1609 קילומטרים, שזה 1000 מייל, ב-1000 שעות. והסכום שההימור של שניהם היה 1000 לירות. זאת אומרת, 1000 מייל ב-1000 שעות תמורת 1000 לירות. עכשיו תשאל מה בעניין בו ננוח בדרך, כי בכל זאת, אלף שעות זה 42 יום. אז ברקלי חישב שאם הוא יצעד ברצף מייל אחד בסוף של שעה עגולה, ועוד מייל בתחילת השעה אחריה, והוא יעשה את זה כל הדרך, אז הוא יוכל לנוח בין לבין בהפסקו של 90 דקות. וזה עבד. הוא סיים את ההליכה, 1000 מייל, אלף שעות, והוא הפך גם למטבע לשון. ברקלי מאץ' זה מטבע לשון. זה מדובר במקצה הליכה קשה מהם כמוהו, והליכה רצופה, בקצב אחיד, מחסור חמור מאוד בשינה במשך 6 שבועות, כן? פעילות מאוד מונוטונית, והכל יוצר עומס מנטלי די גדול. הרבה מאוד ניסו אחר כך לחכות את ההליכה הזאת, אבל הם נכשלו. בין הנכשלים, הייתה גם אישה אוסטרלית אחת שניסתה, אבל הכישלון שלה בעצם עודד נשים אחרות לצאת ולעשות היסטוריה. צריך להבין גם שבאותם ימים, התפיסה הייתה שנשים הן שבירות מדי, ולכן הן לא צריכות לעשות בספורט בכלל. בשנת 1864, עשרות שנים אחר כך, אמה שרפ שמעה על אותה אוסטרלית שניסתה לצעוד בכשלה. היא הייתה בשנת ה-30 לחייה, והיא אמרה לבעלה, בחור בשם ג'ון, נראה לי שאני יכולה לעשות את זה. אתה יכול כבר לנחש את התגובה שלו לבד, כן? באותה תקופה. אבל היא מתחילה בהכנות לאתגר, ולמזלה היא מקבלת סיוע מבעל בית מלון יוקרתי, שמציע לה את השטח בחצר המלון, בטובת האירוע, בגלל שהוא גם יקבל אחוזים, מכירה של כרטיסים, צופים שיבואו לאירוע וגם בגור במלון קצת. ואנשים קונים כרטיסים לראות מישהי הולכת במעגלים במשך כמה ימים. וזה היה אינטרנט של פעם. והגברת שרפ מחליטה, בהחלטה די נועזת ואמיצה, לצאת למרוץ הזה כשהיא לבושה כמו גבר. וב-17 בספטמבר 1864, אמה עושה את הצעד הראשון במסלול של 1000 מייל. הכותרות של העיתונים בכל העולם השתוללו, ולאורך כל שבועות המסלול ניסו לשבור אותה. שבוע לפני הם אפילו תקף אותה איזה אלמונים, כלורופורם, כדי לעכב אותה, לאלף אותה. זרקו עליה חפצים, ניסו להרעיל את האוכל שלה, להכשיל אותה מדי פעם. 18 שוטרים אנדרקאבר במסווה הוצבו כדי לשמור עליה בלילות לפניה צעד שומר חמוש ברובה. וביומיים האחרונים היא עצמה אפילו אחרי אקדח. היא אפילו ירתה באקדח הזה כמעט 30 פעם כדי להזהיר מטרידים שבאו לנסות להכשיל את האישה הראשונה שמתמודדת במרוץ הזה וכנראה הולכת לנצח. והיא נקטה באותה טקטיקה של צידה מנוחה, כמו שברקלי, עד שהיא השלימה את המסלול בזמן, ב-27 באוקטובר, האישה הראשונה שהשלימה את אתגר ברקלי. 100,000 איש צופים בה.
וואו.
לאורך המסלול. 25,000 איש צופים בה, חוצה את קו הסיום, אחרי 14,600 הקפות של 110 מטרים כל אחד. חגיגן, על הקיט נערכה לכבודה, תזמורת, מנגלים, מה שאתה רוצה. מי לא היה? בעלה, ג'ון. הוא התחבא כל הזמן הזה באיזה פאב סמוך, הוא ממש היה נבוך, הוא התבייש בה. אבל זה עבר לו די מהר. הוא התפטר מהעבודה שלו במפעל, אחרי שבני הזוג קיבלו את החלק מההכנסות של הכרטיסים, את החלק שלהם, והוא בכסף פתח מפעל לשטיחים, כנראה כדי שיהיה לו על מה לדרוך עכשיו.
וואו, אוקיי. תודה לך, אירן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. הקפידו על עטיית מסכות, לא תפסידו מזה דבר, שימרו על עצמכם, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.